יוסף, רגע שבריחי, זה כלל ישראל שעדים לגלות. כדי להבין את הדבר הזה, צריכים קודם כל לזכור בעל פה את הסדר של הפרשות בספר בראשית. אז מי שהייתה בחוג אחרי צהריים בדרך כלל בכיתה ב', היא זוכרת שיש אפילו שיר כזה, נכון? אל תשאירו עכשיו. אבל יש שיר כזה אפילו שחורז לך את כל הפרשות. ככה אפשר לזכור את זה יותר. מי שלא, אפשר שמי שהייתה. תגמול חסדים מי שלא הייתה. ותלמיד את זה. אפשר לעשות לחן אחר, לחן חדש עם דרבוקות, אפשר הרבה דברים אחרים. כדי לזכור את השמות של הפרשות. בכל אופן, פרשת נוח היא בעצם באמצע 20 הדורות שמאדם ועד אברהם. ממש באמצע. בסוף 10 הדורות שמאדם ועד נוח. זוכות את השרשרת של 10 דורות? מי שהייתה באותו חוג עם הזה, יש עוד אחד, עוד שיר אחר שקשור לעניין הזה. זוכות על פה? מחבוד, מי זוכרת? אדם? שת אנוש, הלאה? ילן מעלה, יפה. ילד חנוך, טוב מאוד. שלך לנך נוח, טוב מאוד, יפה מאוד. נו, מעולה. אז נוח היה בסוף 10 דורות. נוח... פרשת נוח בכלל היא פרשה מרתקת, כי בעצם נוח ראה שני עולמות. הוא ראה עולם חרב וראה עולם בנוי. מעניין מאוד לשים לב, אם 10 דורות מאדם ועד נוח, עוד 10 מנוח ועד אברהם, איפה, מי ראה את מי? נוח חי, זוכר כמה שנים הוא חי? לא, 1,000 לא, אי אפשר. יפה, נכון, 950 שנה הוא חי, נוח. אם הוא חי 950 שנה, ובשנת 600 כבר היה מבול, זאת אומרת לעשות חשבון, כמה דורות אחורה ראו את המבול. זאת אומרת, אם הוא היה בן 600, אז אבא שלו היה אז בן סך הכל בן 700. זה כאילו צעיר. וכן על זה הדרך. בכל אופן, נתחיל אולי בהתחלת הפרשה, אני חייב לומר שיש עליהום קבוע על נוח, בפרשת נוח, עד שיש פרשה על שמו. והתורה אומרת, נוח איש צדיק תמים בדורותיו. שהקדוש ברוך הוא אומר, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, פשוט בשנים האחרונות לא מפסיקים להכפיש את נוח. הוא סוציומט, הוא יודע רק לעצמו... איפה הוא ואיפה העולם? והאמת היא שמי שמכפיש את נוח, יש לו גם על מה לסמוך. איפה יש לו מה לסמוך? על רשי, יפה מאוד. עכשיו תראו, הגדרה קטנה לדברי רשי, ושימו לב איך אפשר ליפול בקלות בפח, בקלות. האם את מבינה מה זה הלכות לשון הרע? את זוכרת שיש הלכה שצריכים לדון לקו זכות? אתם זוכרות מה הדין, כאילו עד כמה לדון לקו זכות אנשים שהם צדיקים? אז כתוב בהלכה. כתוב בהלכה שהאדם שהוא בינוני, אם הוא עשה מעשה שהוא 50-50, מצווה, זה לא רק זכות, זה מצווה, אדון אותו לקו זכות. אם הוא עשה מעשה שרוב הסיכויים זה לרעה, יש ראוי לדון אותו, לקו זכות לא חובה כבר. זה אדם בינוני. אבל אדם תלמיד חכם, בוודאי אדם שהתורה אמרה שהוא צדיק, גם אם הוא עשה מעשה שאפשר לדון אותו לכאן ולכאן, וזה לא ב-50-50, אלא זה ב-1 מול 99, חייבים על פי הלכה לדון אותו לקו זכות. כך אומרת ההלכה. אם עשית מעשה ויש שתי אפשרויות איך לדון אותו, גם אם זה לא אפשרויות שוות, חייבים לדון לקו זכות. מה השאלה הבאה? בכבוד, מה השאלה הבאה? אבל התורה אמרה צדיק תמים, אז זה אי אפשר. השאלה היא, בוא נאמר, או על התורה, בסדר, אפשר לדון לתורה. ואם אנחנו מאמינים לתורה, אז אני לא מבין למה רש"י אומר, בשם הגמרא, זה לא שהוא אומר בעצמו. זה סוגיה בסנהדרין. יש לרבותינו דורשים אותו לשבח. כך וכך וכך. ודורשים אותו לגנאי. אני לא מבין איך אפשר לדרוש אדם לגנאי. אם יש אפשרות לדרוש אותו לשבח. נכון? זה גם לא משהו שהוא כאילו, משהו נדיר כזה. איזשהו פלפול עצום. שניהם דנים במושג הדורותיו, שזה באמת דבר מוזר. בדרך כלל אנחנו רגילים שיש אנשים צדיקים. פה זה צדיק בדורותיו. אז הם דנים, האם בדורותיו זה המשך השבח, או שזה סייג לשבח, זה איזשהו כוכבית ליד זה, כאילו. פה אז היה, אבל שם לא. זה שתי אפשרויות זהות. 50-50. איך הם מעיזים אותו לגנאי? אני לא מבין את זה. מה את אומרת? יש לי עוד שאלה. השאלה הבאה, מה גנאי? אומר רש"י, ויש דורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. בוא שנייה אחת נזכר רגע, תרגיל מחשבתי מה שנקרא, בוא נזכר מה היה בדור של אברהם? סדום. רשעים, עובדי עבודה זרה, אבימלך. דברים גרועים. כתוב בנביא, ביחזקאל, אחד היה אברהם, נכון? מה זה אחד היה אברהם? שהיה אדם אחד בעולם, אברהם העברי, שהוא מעבר אחד, וכל העולם בעבר השני. כאילו צדיק בודד, שזועק במדבר, השם הוא אלוקים, ואף אחד לא שומע, אף אחד לא שומע, אחד היה אברהם. גם כשהוא גייר כבר אנשים, אנחנו אומרים שנראה שבוע הבא, הוא מגייר, מקרב אנשים, מגיעים לארץ ישראל, ארץ כנען, יש קצת רעב או משהו כזה, פתאום אתה רואה אותו במצרים לבד. איפה נעלמו כל החבר'ה? לא גיירת אותם? פשוט נזלו לו בין האצבעות, נעלמו. התעדו. אז אם נוח היה בדור של אברהם, מסתבר שהוא היה סגן, נכון? מספר 2, ממלא מקום הצדיק של העולם. רש"י לא קצת הגזים שאומר לא היה נחשב לכלום? היה נחשב מספר 2, לא יודע, נניח שאת היית סגלית אלופת העולם בגמרה. זה לא היה כלום, שום דבר? או בסריגת כיפות, או כל דבר אחר, במרתון שחמט, לא יודע, כל מיני דברים. זה כלום כאילו, דלת כסף לשום דבר? אז לא הבנתי, מה פשר כאילו הדרמטיות הזאת? זה קצת אלים. אומר רש"י שאם הוא היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. זו שאלה שנייה. ושאלה שלישית, שגם כן נראית לי מעניינת, אני לא מבין. את לא זכית להיוולד בדור הזה, בדור של גאולה. וזה מצוין. ואת כנראה מתאימה לדור של גאולה, כי את לא היית נבחרת דווקא בדור הזה. זה שאת לא נבחרת בדור אחר, זה כי את לא היית ראויה לשם. זה לא מתאים לך, לא מתאים לנשמה שלך, לתפקיד שלך, גם כנראה, זה שלא נבחרת אז, זה כנראה מתוך תכנון אלוקי, שאת לא מתאימה לשם. נכון? יש אפשרות לשפוט בן אדם על זה שבדור אחר הוא היה גרוע? אבל נוח היה בדור של נוח, הוא לא היה בדור של אברהם. זאת אומרת, אם הוא היה, זאת אומרת, דורשים אותו לגנאי, למה? על מה אתה מאשים אותו? שאם נגזור אותו מכאן ונצרף אותו לדור של אברהם, הוא לא נחשב לכלום. וואלה. לכן הוא לא בדור של אברהם. איפה כן, הגנאי פה. אז אם כן, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, למה לדון בכלל לכף זכות, לכף חובה, סליחה. יש אפשרות להיות באמת בנעימות. כתוב בתורה, צדיק תמים בדורותיו. אתה יכול לתרגם את הבדורותיו לזכות. הבן אדם צדיק. מה החפירה הזאת? זה אחד. שתיים, נעשה את זה אולי הפוך כמה שאנחנו אמרנו קודם. שתיים, למה צריכים להשוות את נוח לדור של אברהם? נוח לא גדל בדור של אברהם, גדל בדור של נוח. אז אין לך מה לומר על נוח בדור של נוח, אתה לא אומר אימא, אבל אימא היה, אבל הוא לא היה. ושלוש, מה כבר היה בדור של אברהם, שזה כזה מסכן את המעמד של נוח, מי יודע מה? דור של רשעים גדולים. זהו, אלה השאלות, מה אתם אומרות? בכבוד. אני לא אשתפר. זה חזק השאלות, נכון? אין שום בעיה, אפשר לחזור עליה גם 10 פעמים. אנחנו רואים את רש"י, שרש"י אומר, אני אקריא לכם את רש"י קודם כל, בסדר? התורה אומרת, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כך אומרת התורה. אומר רש"י, מה זה בדורותיו? יש מרבותינו, דורשים אותו לשבח. את נוח הכוונה, דורשים אותו לשבח. שבדורותיו זה שבח של נוח, למה? כל שכן. שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. זאת אומרת, אפילו בדורותיו הוא היה כבר איש צדיק. אבל אם הוא היה בדור יותר טוב, הוא היה אף למעלה, הרבה יותר. זה נקרא לשבח. עד כאן זה בסדר? מקובל? מצוין. ויש דורשים אותו לגנאי. עכשיו בדורותיו הזה, זה הקטנה של השבח של נוח. זה לגנות. למה זה גנות? לפי דורו היה צדיק. בדורותיו הוא היה צדיק. כי עם כל הרשעים האלה, לא חוכמה להיות צדיק. אתה קצת פחות רשע, ואתה כבר נהיה צדיק. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. כך אומר רשי, בשם רבותינו, בשם יש דורשים אותו לגנאי, ואני שאלתי על זה שלוש שאלות. למה צריכים להכפיש את נוח? יש פרשה על שמו. גם כתוב בחסידות שנוח בחינת שבת. צדיק תמים. איפה כתוב בתורה על מישהו צדיק תמים? למה צריכים לחפש, כאילו, מתחת לאדמה, איזו אפשרות לדרוש אותו לגנאי? למה אתה פסימיסט, כאילו? נניח שאת היית, שמעת שחברת לך קיבלה מדליית זהב באיזושהי תחרות. לה, כן, זו תחרות של לא יודע מה, של ככה וככה. למה? למה את צריכה למחוק?
המעשים של נוח, הם לא היו מספיק לעומת המעשים של אברהם.
לא הבנתי. תארי לך, שאת מקבלת, את בכיתה ד' מקבלת מבחן 100. את באה הביתה עם מבחן 100, כולך זורחת, כמו ירח מלא. ההורים פותחים את המבחן, רואים 100, אומרים, בסדר, נו, בכיתה ד'. אם היית בכיתה ט', לא היית מקבלת 100. מה זה קשור, כאילו? אני בד'. אני
מוציאה
עוד בתחשיבות,
יש פה איזה משהו שהוא לא סתם.
אז למה? אבל למה להרוס מסיבות? יש פה פרגון. אתה יכול לדרוש לשבח? אפשר לדרוש לשבח את זה?
אבל זה לא שהוא היה צדיק, הוא עדיין עשה דברים רעים, הוא עדיין...
באמת? איפה אתה עושה דברים רעים?
נוח.
תזכירי לי.
זה שמשתכר?
זה אחר כך, לא קשור לעכשיו. איך זה מגיל את הרוע של האחרים? הפוך.
אולי זה פשוט...
גם הרב שלנו היה כזה דפוק, אז גם אנחנו, מה הבעיה?
זה כאילו כדי לא לגרום לו...
מה?
לא להתקדט, זאת אומרת... כמו היום, יכול להיות, וואי, איזה מדהימה שאת הולכת עם חצאית באורך מסוים. אבל כאילו, כי הרבה היום הולכים לא ככה נגיד.
כן. כן.
אז לפעמים כשמדרבנים את זה, אז אתה רואה, כן. כאילו אתה נורא נשאר במקום, אתה לא...
אבל לא הבנתי, לא שאמרו את זה לנוח. מדובר פה על גמרא, המוראים, שחיו אלפי שנים אחרי נוח.
אבל זה...
הם לא דאגו שנוח לא יהיה זכוח. נוח בברוך השם נפטר, זהו, פה לא איתנו. עכשיו כתוב בתורה שהיה צדיק תמים. את היית מוכן, נניח שלא היה כזה רשי, בסדר? נניח שרשי לא אומר כלום על זה. את היית מעיזה להגיד, התורה אמרה בדורותיו, זה לא בדיוק, בוא נראה בדור אחר. אז זה אחד, למה צריכים לחפש מתחת לאדמה את הפנצ'ר? זה אחד. הדבר השני שאני שאלתי, זה, אם היית מקשה קושייה על ההתנהלות של נוח בעצמו, סבבה, בסדר גמור, תקשה קושייה ספציפית, נדון בספציפית. אבל מה אתה אומר? אתה לא אומר, יש לי ביקורת על נוח, שהוא לא עשה משהו מסוים. אתה אומר, אם הוא היה בדור של אברהם, הוא לא נחשב לשום דבר. אבל אני רק מעדכן, הוא לא היה בדור של אברהם. הוא לא היה שם בדור הזה. כאילו, הביקורת שלך זה בעצם ביקורת היפותטית. אתה אומר, אם לא יצויר, כשהוא היה בדור של אברהם, אז הוא לא בדור של אברהם. אם את היית בדור של הגרא, מה היית בכלל?
הרב, זה ממש כאילו מרגיש לי היום. זה כמו שהרוב שלי יגידו. אני אומרת להם, אתם לא בדור שלנו, אתם לא... אין את ההבנה הזאת, כמו שאנחנו, עם מה שאנחנו מתמודדים היום.
לא, אבל זה לא אותו דבר, זה כמו ששוב, שאת תבואי, אם יש לו ציון בכיתה ד', תגידו לך, כן, אם היית בדור של סבתא, היו מרביצים לך עם סרגל. מה זה קשור?
באותו דור שלו, אז הוא היה... הוא לא היה צדיק גמור, כמו אברהם
אבינו. תראי לי איפה זה כתוב.
בספרי
חכמים. תקריא לי בבקשה, אני רוצה לשמוע.
אז הנה.
כן.
שלא היה צדיק גמור,
והיה
צריך
סעד,
ולכן באותו דור דרשו אותו
לגנאי. זה משהו אחר. אז תגיד, א', אם זה ככה, אין בעיה, באמת נכון. יש מילה שאומר שהוא היה צריך סעד לתומכו. אברהם הלך לפני האלוקים. והוא הלך את האלוקים, אז זה דורשים... לא לדורותיו. מה גנאי בזה? הבן אדם בסדר, הוא בן אדם לא יצירתי. הוא לא נלחם בקדוש ברוך הוא, סבבה. אברהם היה באמת באימות עם הקדוש ברוך הוא. הוא הולך לפנות עם הכוונה, אברהם התאמת, עמד מולו. זוכות איפה? הוא עמד מולו, אברהם? בסדום. בסדום אברהם נלחם עם הקדוש ברוך הוא. נוח לא נלחם עם הקדוש ברוך הוא, על זה אתה תכפיש אותו עכשיו? לא הבנתי. גם לא שיש ביקורת על מה שהוא עשה בדור של נוח. אומר, אם הוא היה בדור של אברהם, אם נוח היה ממוקם בדור אחר, הייתי עושה עכשיו, מבינת הזמן, 10 דורות קדימה, אז נוח לא היה נחשב לכלום. אז זה גנאי על נוח? לא הבנתי. אם אני הייתי בדור של הרמב״ם, לא, אני לא בדור של הרמב״ם. אין לי את הכישרונות של הרמב״ם, אין לי את הניסיונות של הרמב״ם, אין לי לא רמב״ם. וזה בסדר גמור, כי עובדה שאני נבראתי בדור לא של הרמב״ם. אז זה הקושייה שלך, כאילו זה ה... לדרוש אותו לגנאי? איזה גנאי יש פה?
אבל עובדה שהתורה
אומרת שהוא הצדיק. בדיוק, בדיוק. זה השאלה הראשונה שהייתה, נכון? יפה מאוד. זה א', ב'.
הוא אומר, יש שדורשים אותו שהוא הצדיק.
הוא חטא אחר כך?
אחר כך הוא חטא. אז אומרים שבן אדם שאחר כך צדיק שהוא חטא, אז...
כן, נדבר אחר כך אין בעיה. נגיד אחר כך שהייתה לו בעיה. אבל פה דנים את זה על מילה אחת בדורותיו. זה הכל, כל הסיפור. אתה אומר, כבר מהבדורותיו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. יש פה הסתייגות. למה לא תפרגן? זה שנייה אחת, שאלה שנייה. השאלה השלישית שאנחנו שאלנו קודם, שלישית, אני פשוט חוזר על זה, שאף אחד לא תגיד שאני מבינה. השאלה השלישית שהייתה, זה מה היה בדור של אברהם שכל כך צפוף שם, כאילו יש שם מלא צדיקים, אין מקום לנוח. נוח היה בחוץ לגמרי, במקומות בעמידה. מי היה שם צדיק בדיוק? אברהם לבד היה, לבד בעולם.
הדרגה שלו הייתה מאוד גדולה.
סבבה, אז אדם השני הוא לא נחשב כלום כבר?
כנראה. עברו 10 דורות מאז.
אין שום בעיה. אז נוח בדור של אברהם, תגידי, הוא לא היה גדול הדור. בסדר גמור. אבל לא היה נחשב לכלום. כאילו, הגזמנו.
אולי הוא לא היה
גדול הדור. אז אולי... או, בדיוק, זה השאלה ב'. נכון, הוא לא היה בדור של אברהם, כי הוא לא התאים לדור של אברהם. טוב שהוא לא היה בדור של אברהם. וטוב שאברהם הוא לא היה בדור של נוח. כי כל אחד יש לו את המשימה שלו בדור שלו. זה בסדר גמור. ודרך אגב, מכאן אפשר להבין דבר חשוב בחיים, שיש מושג שנקרא צדיק בדורותיו. זאת אומרת, לכל דור יש את המשימות שלו, ומה שהיה צדיקי בדור של נוח, הוא לא נחשב צדיק בדור של אברהם, וזה בסדר גמור, זה אין בעיה. אבל למה לדרוש אותו לגנאי? מה נוח השם בכל התיאוריה הזאת? כאילו, את אומרת, סבתא שלך לא מבינה באינטרנט. בסדר, אז לא מבינה, כי לא היה אינטרנט. אם היא הייתה בדור של האינטרנט, היא הייתה לא יודע מה. לא הייתה.
למה זה כל כך
מפריע? לנו? אני לא יודע, אם את... יש לך איזה רגע שערכה תודה כלפי האדם שכתוב לו בתורה שהיה צדיק תמים, שבנה תיבה 120 שנה, שחטף מכות כאילו פעם אחר פעם, ונשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, וכאילו אחרי מותו, ככה מכפישים אותו?
לא, אני אומרת הפוך, כאילו בסוף נוח הוא היה... צדיק בדור שלו, והרבה יותר קשה להיות צדיק שכולם לא צדיקים.
אותי שכנעת.
רש"י בסוף כותב המון דברים.
נכון.
על התורה, ולא, גם אולי אפשר להגיד שלא באמת הכל מדויק, וצריך לקחת ללב את מה ש...
אז אני אחזור למה שאת אומרת. בעצם בוא נדרוש לגנאי את רש"י. נוציא את נוח בסדר, ונעשה הפגנה עכשיו נגד רש"י. כן, את אומרת, אני מעדיפה, אם כבר, וזה אני איתך, אם כבר עדיף שרשי, זאת אומרת, יהיה באיזשהו קושייה, מאשר נוח יהיה בקושייה.
כן, נוח יש לו, צדיק, בסדר.
כן, את אומרת, אז אני מקימה עכשיו מפלגה, מגישה בגץ נגד רשי. אבל הבעיה היא שרשי לא המציא את זה, זה הקטע פה. הוא הביא גמרא מסכת סנהדרין. אז זאת אומרת, הגמרא. מי אמר שהגמרא צודקת? נכון? יודעת אותו מנוח.
התורה זה...
כן, אנחנו קראים. התורה שבכתב זה אדם חייבת, ממש בעל פה, נוריד מסדר היום, כי... אז זה היה קושיה מתודית, רק שנדע, שנבין. יש תשובה לקושיה הזאת, כן? זה היה כדי שאתם תתעוררו פשוט. או, יפה מאוד, אני, זהו, זה מה שרציתי. כן, סליחה, כן, כן, בכבוד.
סתם, כאילו, איך שאני רואה את זה שאמרת
מקודם,
אני
אדם.
שכאילו מדברים, אתה אומר, רגע שנייה,
עכשיו צריך
להתקודם. כאילו למה מכניסים את נוח לדור של אברהם? כי בסוף אנחנו בדור של אברהם. ואולי כדי שלא להסתכל על נוח במבט של אוקיי, הוא צדיק.
אנחנו לומדים מהמידות של נוח. אבל זה לא הצדיקות שמתאימה לדור שלנו. ולכן צריך קצת לאפס אותנו, כי מה הצדיקות שלנו עליו.
אני, כן, כן, זה יפה ממש שאתה אומרת, יפה. אני, אז מי אתה חושב, אני לא יודעת את זה, כן. מה? לא.
כן, הוא נפטר, אברהם היה בן בנו השנים.
כן.
אז בעצם הוא היה גם...
לא בנו השנים. אברהם היה בנו השנים?
כן.
טוב, לא זוכר.
אני חושבת.
אוקיי.
אבל אז הוא כן היה בדור של אברהם,
כן, אבל כבר היה, את יודעת, בפנסיה.
אבל הוא בעצם היה בדור. כן. שלושה דורות, גם כאילו...
כן. נכון, שהוא באמת חי גם לפני המבול, גם המבול, גם אחרי המבול עוד 450 שנה. אחרי המבול. לא יודע. תגידי לי את.
כן.
אתם קואליציה, נכון? אני אלף יעת. כן. כן, חמוד.
כאילו נוח היה באמת כאילו בן אדם כאילו שזה, אבל כאילו אברהם היה כאילו אידיאל, כאילו מה אנחנו צריכים להיות, כאילו איפה שאיפה שלנו?
זה בסדר, אבל למה צריכים להשוות? הרי באמת נוח עשה את המקסימום שהוא יכול בדור כזה גרוע, הוא באמת ניסה והצליח. את המקסימום, אדם עשה תיבה. על מי את ראית בתורה שפעם אחר פעם כתוב, היה סנוח ככל שציבה אותו אלוקים כן עשה. איזה דברים יפים, כאילו. משהו צובה, זה משהו עשה. היחיד שכתוב עליו אותו פורמט, היה משה רבנו. כן, חבר. זה הוא אשר אמרתי. היום זה ממש באופנה, לשפד את נוח, כאילו. ואז אומרים, כן, פרווה, הוא בתוך הפוך שלו, עושה מה שהוא רוצה. לא זוכרים שהבן אדם סיכן את החיים שלו, מול דור של מושחתים, ובנה תיבה. לא פרווה ולא נעליים, הבן אדם היה בשמש, בגשם, בנה תיבה של 120 שנה. אז גם את זה צריכים להבין באמת. אז זאת אומרת, זה לא רק רשי, זה גם החסידות שיפדה את נוח. אז הנה, יש קושיה פעמיים, נכון? גם הם בתוך התביעה הייצוגית של נוח. אז מה שאתם אמרתם זה באמת יפה מאוד. והכל נעוץ במילה אחת. המילה נקראת דורשים. אתם יודעים שיש בתורה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. מה ההבדל בין פשט לבין דרש? זוכרות מה ההבדל? פשט זה הכתוב, דרש זה שפה אחרת, זה איזשהו דבר שאפשר לדרוש מתוך הפשוט, מתוך הפשט. כשחזל דורשים, אז הם לא אומרים לי דברים פשוטים, הם אומרים דברים בשפה של דרש. אני אפתח סוגריים ממש בקצרה, אנחנו יודעים שהם נרחיב על זה פעם אחרת, בסדר? יש ברמב״ם, יש הקדמה לפרק חלץ, זוכות את הקדמה? זה נראה לי בברות אבדתם אותה, נכון? זוכות? אז יש שם שלוש כתות של לומדי אגדה, זוכרות? זוכרת? לא, נכון, זה גם עוד כת שהוא עוסק בה הרבה. יפה מאוד. יש שלוש כתות. כת ראשונה, אומר הרמב״ם, היא חושבת שמה שכתוב במדרש הוא כפשוטו, וזה אמת. ואם זה לא מסדר עם ההיגיון, אז ההיגיון טועה. כי מה שחזל אמרו זה בטוח אמת, לדוגמה, יש מדרש שאומר שבעיר ביתר, בחורבן בית המקדש, הרגו, תקשיבו טוב, 80 אלף ריבו בני אדם. 80 אלף ריבו נהרגו בעיר ביתר. מי שנבא בחשבון כאן, נניח 4 יחידות, נראה לי מספיק בשביל זה. זה בלי גרפים, זה רק... כמה זה 880 אלף ריבו? ריבו הכוונה רבבה. זה 80 אלף רבבות. רבבה הכוונה 10,000. 80 אלף עשרות אלפים. כמה זה במספר פשוט? נכון, יפה מאוד. 80 אלף ריבו, בעברית פשוטה, זה 800 מיליון. האם את מאמינה שבעיר ביתר פעם חיו 800 מיליון יהודים? זאת אומרת, זה היה בעצם סין. סין של אז היה העיר ביתר. יש גם עוד גמרא שאומרת בגיטין, שאומרת שהיה בגוש עציון, היה הר, שנקרא הר המלך, והיה בו, תקשיבו טוב, 60 ריבוע עיירות, 600 אלף יישובים בהר הזה, 600 אלף יישובים, שבכל יישוב היו שם כיוצא מצרים. יוצא מצרים זה 600 אלף גברים, 600 אלף נשים, עוד טף וזקנים, בוא נאמר 2 מיליון. היו 2 מיליון, והיו 600 אלף כפרים בהר המלך. כמה זה בחשבון פשוט? 600 אלף כפול 2 מיליון. כמה זה? 2 מיליון כפול 600 אלף. 1,200,000, לא. כמה אפסים יש שם? בוא נעשה חשבו, איך עושים תרגיל כפל עם אפסים? כמה? ממש לא, ממש לא.
11 אפסים.
11 אפסים, כמה זה אומר 11 אפסים? יפה, כמה זה? איך עושים את זה? 3, 6, 9, ואז נשאר 1,200, נכון? אי, כתוב שם אי? הוא לא יכול.
יוצא 1,200
מיליון. לא מיליון.
מיליארד.
מיליארד, יפה מאוד. 1,200 מיליארד, זה אומר 1.2 טריליון. היה שם 1,200 מיליארד יהודים. עכשיו תראו, היום בכדור הארץ יש 8 מיליארד איש. 8 מיליארד איש יש בכדור הארץ. חוקרים טוענים שבעוד כך וכך דורות, האוכלוסייה כתוצאה מכל מיני סיבות, רפואה מתקדמת, כל מיני דברים אחרים, האוכלוסייה תשלש את עצמה, וכשיהיה פה 30 מיליארד אנשים, לא יהיה מים לכולם, בכדור הארץ. עוד פעם? כן, יש בזה מחקרים לדינמיקה. בקיצור, כשנגיע למספר כזה, לא יהיה אוכל לכולם. וחלק ימותו מצרה ומרעב. האם נראה הגיוני שבהר המלך חיו בשלווה? הר המלך, שוב, זה גבעה בגוש עציון, חיו שם 1,200 מיליארד בני אדם. זאת אומרת, בעצם סין הייתה הבודקה של הר המלך, כאילו. כן, השמת הקרבני, בדיוק. אז כבר בגברה עצמה אומר אולה, אומר, אתם עושים צחוק? אני הייתי בהר המלך, אומר, המורה. אומר, אני הייתי בהר המלך, אין בו מקום ל-600 אלף קנים, עשבים, גבעולים. אתה מדבר איתי על יישובים כי יוצא מצרים? איפה אתה חי? זאת אומרת, כבר הוא אמר, תשמע, אתם חיים בסרט. ואז אומרים לו, ארץ ישראל זה ארץ הצבי. כשעם ישראל עליה, אז היא מתרחבת, כשעם ישראל לא עליה, היא מתכווצת. עד לכאן המדרש. הרמב"ם אומר, יש כת שחושבת שכן, אם הוא נראה שמר 1,200 מיליארד, היו 1,200 מיליארד, לא יעזור כלום, לא הגיוני, לא הגיוני, לא נורא, דבר אלוקינו יקום לעולם. אומר הרמב"ם, לא אני, הרמב"ם אומר, זה הבל, הבל, הבלים, זה לא, לא זה כוונת המשורר. אומר, יש כת שנייה, שהולכת באותו כיוון, אבל הפוך פשוט. רואה את המדרש כפשוטו, 1,200 מיליארד, אומרת, הנה ראיה, שחזה שקרנים. ככה אומר הרמב״ם.
לא
שקרנים, הם מגזימים
פשוט.
הרמב״ם, אני יודע, זה לא אישי, זה כזו, הרמב״ם. ואומר הרמב״ם, גם זה הבל.
הוא אומר
שהראשון אתה גרוע מהשני. לא, השני אתה גרוע מהראשון, הוא אומר.
הוא לא משהו יותר גרוע, כי זה מוציא את המדרשים כאילו מטומטמים?
שניים מטומטמים, באותה מידה. הוא אומר, והכת השלישית, והם מתי מעט, תכף לפני, יפה מאוד, והכת השלישית, והם מתי מעט, אומר הרמב״ם, הם מבינים שהמדרש הוא בשפה של דרש, הוא לא בשפה של פשט. המדרש לא בא לומר לך מה היה שם הסיפור. הוא לא בא לספר עכשיו מה קרה היסטורית. הוא בא ללמד אותך מסר. לכן שפה של דרש, יש בה אלמנטים שהם בכוונה גוזמה. ברור. כי זה לא בא לומר לך מה קרה. זה בא ללמד אותך מסר. זה אמת לאמיתה בהקשר של המסר. זה הגזמה בהקשר של ה... אם אתה עושה חשבון, כי זה לא פשט, כי זה דרש. אומר הרמב״ם, כך צריכים ללמוד דרש. זה לא רפורמי, זה לא קשור לשום רפורמיות. זה קשור להבנה של השפה שבה חזם משתמשים. יש בשפה של דרש, בין השאר, יש כלי שנקרא גוזמה. וזה בסדר גמור. יש אגדות בחזל שברור שמי שהגה אותם, אמר אותם, ידע מראש שהשומע יבין שזה גוזמה. כל מיני אגדות, יש אגדות רבה בר בר חנה. הכוונה, היה איש בשם רבה, המורה, שסבא שלו קראו לו חנה. למה לסבא קראו חנה? ככה, לא אני קראתי לו את השם הזה. אז הוא בר בר חנה, כי אבא שלו היה פחות חשוב, אבל סבא היה חשוב מאוד. אז הוא היה בן בנו של חנה. ויש שם אגדות בבר בתרה, אגדות הזויות לגמרי. על זה שהוא גר על גב של לוויתן, דג גדול, וקיצור, סיפורים שלמים גוזמאות. אומר הרמב״ם, אם תביני את זה כפשוטו, התבלבלת לגמרי. למה אמרתי את כל זה? נסגור סוגריים שנייה אחת, אנחנו באמת שפעם נרחיב על העניין הזה. את כל זה אמרנו, כי כשכתוב ברש"י, יש דורשים, זה אמור להבהב לך משהו. להגיד, אוקיי, הבנתי, שנייה, יש פה משהו שהוא לא כפשוטו. אנחנו לא באים עכשיו להכפיש את נוח, אין עניין להכפיש את נוח, למה להכפיש אותו? התורה אמרה שהוא צדיק. אמרתם יפה מאוד, הרי התורה ניתנה להידרש. כשאני עכשיו לומד את התורה, אני כבר לא בדור של נוח. אם אני אלמד את נוח, ואני כבר בדור של אברהם, אומר חזל, זה בעיה. תשים לב, אמנם בדור של נוח, נוח היה צדיק תמים, זה מצוין. באמת, באמת כל השלחים מגיעים לו. הם לא אומרים שהוא היה גרוע. הם אומרים, אם אני עכשיו העתיק מנוח לדור שלי את ההנהגה של נוח, זה תהיה בעיה. מאיזה דור זה התחיל להיות בעיה? מהדור של אברהם. מה קרה בדור של אברהם? בצדק מה שאמר, יפה מאוד. שאברהם גילה, הוציא לאור את כלל ישראל. כשיש בקנה את הבשורה של עם ישראל, של הכלל, של תיקון עולם, הנהגה כמו נוח בדור של אברהם הייתה גרועה. לא כי אני עכשיו אומר שנוח לא היה בסדר. נוח לא היה בדור הזה. ונוח היה מצלעית, הוא היה מעולה, מושלם. אבל אם אני שאני בדור שאחרי אברהם כבר, ויש מטרה נוספת לעולם, של תיקון העולם כולו, ולא רק תיקון של עצמי. אם אני אנהג כמו נוח כפשוטו, אני בבעיה. זה נקרא, יש דורשים אותו. דורשים הכוונה, לא לוקחים אותו, מאשימים אותו, אלא בדרש, באופן שבו אני לומד את נוח, אני צריך זהירות, התאמות, זה נקרא. למה? מכיוון שהתורה אמרה, מראש בדורותיו. אז בדורותיו זה גם שבח לנוח, שאפילו בדור כזה גרוע, הוא היה נאמן לקדוש ברוך הוא, וזה מצוין. ובדורותיו זה גם עזרה לי, אם אתה לא בדור הזה, תשים לב, תתאים את הדברים. האמת היא, זה לא רק בדור של נוח ושל אברהם, אלא בכל מעבר כזה, יש עוד שלב. לכן יש עוד מדרש שאומר, נקריא לכם, לא צילמתי, אבל נקריא לכם בעל פה. יש מדרש תנחומה. זאת אומרת, די דומה, אבל קצת טיפ-טיפה שונה. אומר המדרש, בדורותיו, סליחה, זה במדרש רבה, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, בדורותיו היה צדיק. האילו היה בדורו של משה, או בדורו של שמואל, לא היה צדיק. אז יש עכשיו בינתיים שלוש דמויות, נכון? אברהם, משה ושמואל. יש מי שיסבר מלומד מה קרה בדור של משה או שמואל, שכאילו גם שם, אתה שאומר, עצור שנייה אחת, אל תעתיק אותו לדור הזה. אז אברהם הבנו, אברהם היה אבי האומה הישראלית, שהוא היה צריך לתקן את העולם, את כל האנושות, נכון? נברחו ורק כל את כוחות האדמה. מה קרה בדור של משה?
הוא הניב אותם.
ואז מה? מה היה בעצם החידוש בדורו של משה? התורה ניתנה, נכון. ומה עוד? עם ישראל נולד, נכון? בפועל. אברהם היה אבי האומה בפוטנציאל, כאילו. הזרע שלו אמרו לו, פעם יבוא עוד יום ויהיה עם. משה הוליד בפועל את עם ישראל. מה בדור של שמואל? מלוכה, מלכות בישראל. זאת אומרת, בכל שלב כזה, יש כאילו עוד קומה בהתגלות שקרא ישראל, או בתיקון העולם, זה כאילו עוד קומה. עוד שלב שבו אל תעתיק. כי זה פשלב אחר, שלב חדש. אז מכל אלה אנחנו בעצם לומדים עד כמה חשוב לראות את, את התיאור של התורה בקונספט המדויק, בהקשר של זה. בהקשר של נוח זה היה מצוין מה שהוא עשה. אבל אם אתה כלומד לוקח ומחכה את נוח בדור שלך, חזל אומרים, עצור שנייה אחת, לא בטוח, לא כזה מדויק. האם זה מקובל עליכם? מצוין. עכשיו בוא נראה מה באמת היה עם נוח. אז ברוך השם נוח מוליד שלושה בנים, שם חם ויפת, ותשחט הארץ לפני אלוקים וימלא, ותמלא הארץ חמס. בסדר גמור. ואז אומר, הקדוש ברוך הוא, אלוקים לנוח. ואומר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, וענייני משחיתם את הארץ. לפני כן, סליחה, פסוק י"ב, והיה אלוקים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה לא כפילות קצת? וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה לא השעה כבר לשאלות כאלה. לא, אבל זה לא אבל כפילות? לא הבנתי, כאילו. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה. מה עכשיו חסר לי? הבנתי שהיא נשחתה.
מה
היא נשחתה?
כן,
מי נשחתה? זהו, אז... אז על זה באמת רש"י אומר, חז"ל אומרים, איך הארץ נשחטת? הרי ארץ היא דבר דומם. איך אפשר להשחית ארץ? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כשעל הארץ יש השחתה, כשהאדם משחית דרכו, אז גם הארץ מושחתת. כתוב שגם הצמחים התבלבלו, וגם החלב התבלבלו, הכל היה הפוך. למה? מכיוון שהאדם משחית את דרכו. זאת אומרת, כשאדם עושה מעשה, היום אנחנו יודעים שיש מה שנקרא איכות הסביבה, או שמירה על הסביבה, או זה נקרא, יש איזה עוד איזה שם, לא זוכר בדיוק, עוד משהו. לא זוכר, פיצור לא משנה. אז יש אדם אחריות, שהאדם הוא כאילו משתקף אחרי זה גם בטבע. אז זה לא רק אחריות על שמירת הטבע הכללי, אלא כשאדם נוהג בצורה שהיא לא מוסרית, גם הטבע מאמץ את זה, משקף את זה. איפה רואים את זה הפוך דרך אגב? שהטבע באמת מאמץ הפוך את, את העניין לטוב, בגאולה שמה, יפה מאוד, שמה? ואתם, הרי ישראל, יפה מאוד, עלה, עלה, עלה. אני אתכם, תתנו, ואתכם תסעו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, יפה מאוד, מצוין. זה בג' בחשבן, אשרי עם ישראל, ברוך השם, יפה מאוד. נכון, רואים את זה בגאולה. בגאולה רואים שכשעם ישראל קרב לבוא, הארץ כבר נותנת פירותיה בעין יפה. הארץ כבר מתנהלת בעיניים של גאולה. למה? כי עם ישראל קרב לבוא, אז הוא כאילו משפיע על האדמה. אז יש גם הפוך, כמו שאנחנו רואים כאן עכשיו. ואז אלוקים אומר לנוח, כסף עושה בפניי וכו'. עשה לך תלת עשה גופר, כי אם כן תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. ואז יש מידות כאלה ואחרות, יש צוהר, בסדר גמור, הכל בסדר, וכימותי את בריתי איתך, ובתי אל תיבה, אתה ובניך משתך, ונשא בניך איתך, בסדר. כן.
סתם, משל, הפסוק.
כן.
קרבו לבוא, זה לא כי הם עשו את המעשים הטובים, פשוט הם נמצאים, זה לא קשור למעשים שלהם.
מי אלה? בגאולה? הם עוד לא נמצאים. הם מתקרבים לבוא.
קשור למעשים שלהם. הרב אמר שזה כפוף כאילו כמו בזמן של נוח שהם עשו דברים הטובים הזה שלך לארץ, אז גם כפוף בגאולה.
אז לא הבנתי, להתקרב לארץ ישראל זה לא, זה לא, זה לא מעשה? אז מה זה?
זה המעשים כאילו
שגורמים לארץ ישראל. בטח, זה תשובה. התשובה של עם ישראל זה לשוב לארצנו הקדושה. זה לא אני אומר, זה אמר, ובנים שמחה אומר, הוא אומר שהתשובה שקודמת לגאולה, היא בעצם זה שעם ישראל מחליט לשוב לארץ ישראל. זה התשובה. אז הוא עוד לא שר אפילו. הוא רק קרב לבוא, כבר הארץ מתנהגת, מתרגשת מול זה כאילו. והיה סנוח ככל שציווה אותו, אלוקים כן עשה. אז הוא בעצם עכשיו מצווה להקים תיבה, לקחת חיות, להיכנס לתיבה, לקחת מאכלים, לאסוף אליך, ונוח עושה. זה שאלה יפה מאוד. שאלה יפה, איך, את אומרת, כל החיות נכנסות ל-300 אמה.
נגיד, סתם עם אפיל, יש כל מיני סוגים של שלי. או שער זו, כאילו...
כן, כן. גם אם יש, סניח...
זה באמת קרה, או שכאילו...
זה ברור שזה באמת קרה. גם זה לא... זה נכון, זה באמת לא...
זה שאלה של כאילו...
זה לא כדאי לב, זה שאלה חשובה מאוד. יש פה תיבה באורך של 150 מטר, הרוחב של 50, של, סליחה, של 25 מטר, עם שלוש קומות, אחת לחיות, אחת לאוכל, אחת לאנשים, סליחה, אחת פסולת, אחת בעלי חיים, אחת אנשים. ואני לא מבין, כאילו, איך זה בדיוק עובד, את אומרת, עם 150 מטר על 25 מטר. לוויתן, אין לו בעיה במבול, הוא כאילו חי יפה עם המבול. בלי בעיה, הוא צוחק שם. לא צריכים, לא צריכים חי, לא צריכים. הדגים לא צריך. הדגים לא עברו מבול באמת, נכון. גם, כן, הם פחות קלקלו, הם חגגו בדיוק. כולנו איתכם, כאילו, מה שנקרא. הזדהות עם הדגים. גם הפילים היו שם בפנים, גם הג'ירפה בתוך הדגים. כאילו היה שם במים. כשהיה באמת מבול הצפה, אז היה דגם אחד, מודל אחד, אצל נוח בטבע. כל השאר טבעו בתוך המים, הרי כמובן, נכון? אז בקיצור, הדגים בוודאי נשארו במים. חגגו, היה להם טוב מאוד בתוך המים. מי שלא חגג במים, מי שמת במים, זה כל הבריאה כולה. מלבד דגם אחד שנוח לקח אליו. זאת אומרת, שניים מכל חיית מאה, ושבעה מכל חיה תאורה. ואתם שואלים בצדק, איך זה נכנס לתוך תיבה של 150 מטר?
גם כאילו מה,
לקחו
דגם אחד, ואז כל ה... עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בעולם, יש כאילו מכל חיה מלא דמי ומלא מינים.
כן, אז אפשר בהקשר הזה לומר שיש אבולוציה. שזה בסדר גמור, זה לא כפירה ולא כלום. שהאקלים השונה, שהמיקומים השונים, הם הצמיחו זנים שונים, קצת שונים. אבל גם אם אני ניקח סוג אחד מכל בעל חיים, גם זה בסדר, אבל סוג אחד אני...
אבל יש אוקיינס שמפרידים בין
כל ה... זה לא כל כך שאלה, לא כל כך שאלה. כי עוברים, יש ספינות, אוניות, כל מיני. אבל כאילו איך הכל נכנס לתוך תיבה שהיא קטנה מאוד יחסית, ממש קטנה, היום בכל נכן חיות, שיש בו רק מעט מאמינים, זה דונם שלמים, זה קילומטרים. אז לא עליהם... יש כלובים, נכון, כלובים, בסדר, וגם אם יהיה כלוב צינוק, משהו קטן כזה, ערוז לגמרי, עדיין יש איזשהו נפח, פיל, ג'ירפה, היפופוטם, קרנף, זה כאילו תופס בסוף משהו. שאלה טובה, שאלה טובה, כן. כן. כן.
השפה של
נכון, יש באמת אווירה כזאת של האנשה, אתה אומר קצת, הגשמה.
אני חושב שזה חלק מה שחז"ל אומרים, דיברה התורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, התיאור של התורה הוא לא התיאור האותנטי של מה השם אמר, אלא התורה מספרת לי את זה בשפה שלי, שזה כאילו כביכול מלך בשר ודם אמר, בשפה, בלשון. באמת, זה בא כדי לקשר אותי לתוכן שהוא הרבה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, המילים של התורה הם בעצם צמצום, כדי שאני אבין את זה כלומד. כי תורה זה משורש הוראה. זה אמור להורות לי דרך. אז כיוון שהתורה באה כשאני אלמה ממנה, אז היא דיברה כלשון בני אדם. הכוונה היא, כשכתוב שהשם כעס, או שהשם שמח, או שהשם ניחם, או התחרט, או ככה, זה הכל שפה שלי. זה, יש איזה הסבר ארוך בכוזרי, שאומר שזה כדי שזה שהתורה אמרה את זה בשפות האלה, זה נקרא לשתף שם. זאת אומרת, השם הוא שם משותף, אבל המשמעות היא אחרת לגמרי. מה הכוונה? שהתורה יחסה כביכול לאלוקים רגשות אנושיים, שאם זה היה בשר ודם, כך הוא היה מתנהג. אם זה היה מלך בשר ודם, הייתי קורא לזה כעס. אבל השם לא כועס באמת. הוא לא שמח, והוא לא ניחם, והוא לא ניחם. אז זה נקרא דברי התורה כלשון בני אדם, כיוון שהתורה באה כדי לחנך אותי. ולא כזה הכל יש סיפור אותנטי. אז אפילו בתורה שנכתב, יש איזשהו סוג של הלבשה, לבוש. ברור שזה ככה. ברור שאין יד השם, ואין רגל השם, ואין אף השם.
לא, כן. נראה לי שלמדתי פעם שהפוך, כאילו, שהיד שלנו זה כאילו הדבר שהכי דומה ליד של השם, כאילו, זה הפוך מהאנשה, שאנחנו האנשה של השם.
כן, זה בסדר, אבל זה, האם יש להשם יד? זו השאלה.
כן.
כן. הרמב"ם אומר, אין לו גוף, אז הרמב"ם אומר שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. איך תסבירי את זה?
שהיד שלו זה לא...
אוקיי.
היד של השם זה היד הכי אמיתית. היד שלנו זה כאילו מה שהכי דומה להם.
זה לא משנה. זה לא משנה. איך שלא יהיה, אין לה שם יד. אז למה זה נקרא כך? נקרא כי אם זה היה מלך בשר ודם, כוזר אומר, הייתי קורא לזה יד. כאילו. כן. נכון, אז זה באמת קושייה גדולה. איך זה יכול להיות שהשם בחר להחריב את העולם? הרי הוא ברא את העולם. איך ייתכן שהוא החריב אותו? כן.
שלא מכירים קורבן, אז הקב"ה אומר, אני לא אעשה
את
זה יותר, כי
יצא
לבן
אדם
נעורב.
כן.
מה קרה
בעבר? בוקר טוב. מה היה קודם, את אומרת? איך לא חשבת את
זה? הזמן הזה שכי...
נכון, נכון, נכון. אז מה שבעצם משתנה שם, דבר ראשון, חז"ל אומרים שבעצם כל הסיפור הזה של המבול הוא לא באמת החרבת העולם לגמרי, אלא זה כמו מקווה. זאת אומרת, יש פה איזה מין שחיתות בעולם, הרי השם ברא את העולם לכבודו, מצד אחד, הוא ברא כדי שיהיה גילוי של מוסר, של יושר, של צדק בעולם, והוא גם, הוא גם, הוא גם ברא לאדם בחירה חופשית. שיש פה בעצם ניגודיות, מובנית. כשהאדם יכול להביא את העולם עד הקצה, שהעולם יצטרך אוברול. יצטרך טבילה ומקווה. הטבילה ומקווה של העולם זה אומר מבול. שהכל יהיה מוצף במים. אבל זה לא שהיה פה השמדה, כי עובדה שיש פה ציווי, לעשות טבעה ולשמר איזה תמצית מהעולם, כאילו, שמשהו, יש כאילו איזה מין דגם, מודל קטן של העולם בתיבת נוח בעצמה, שמשם הולך להיות עולם חדש, הוא לא בדיוק חדש, הוא המשכיות של העולם הקודם, אבל בתמציתיות. זה אומר שכנראה שהגבול של הבחירה של האדם הוא לא הרס אסטרטגי של העולם, אפילו מבול הוא לא הרס אסטרטגי, אלא הוא הרס, נקרא איזה מקומי. זאת אומרת, את הכמותיות של העולם הרס המבול. כבר אין כמותיות, יש אחד או שניים, אחד יותר נכון, זוג, מכל אחד. כמו שהשם ברא. 10 דורות אחורה. זאת אומרת, מה שבעצם האדם יכול לבחור בבחירה החופשית שלו, זה לא האם יתקיים העולם או לא, כי זה הוא לא יכול לבחור, אלא איך יתקיים העולם. האם הוא יתרחב, יתפתח, או שהפוך יתכווץ. מבול זה בעצם פעם ראשונה ואחרונה שהשם כיווץ את העולם עד רמה של בריאת העולם מחדש. הכוונה, עד כמות שהייתה כמו בריאת העולם. היה פה הרבייה, של הרבה דורות, הרבה בעלי חיים שגדלו, גדלו, 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 השחית כל בשר את דרכו לארץ, עכשיו זה חוזר חזרה לתמצית. זאת אומרת, אין פה הרס של העולם, יש פה תמצות וכאילו בנייה מחדש. ואת שואלת, אז מה קרה בסוף שצריכים ברית וקשת וכל זה? מה שקרה בעצם אחרי המבול, טוב, אנחנו נגיע שם עוד מעט עם נתקדם קצת, נוכל להגיע גם לשם, בעזרת השם. בכל אופן, יש שם פסוק שחוזר על עצמו, אני קצת מדלג, כן. כן, שזה שהאדם בוחר, זה כביכול סיכון שהקדוש ברוך הוא לקח. כי זה אומר שהוא גם יכול לבחור גרוע. אבל האדם לא יכול לבחור להשמיד את העולם. הוא יכול לבחור לצמצם מאוד, כאילו, את כוח החיים של העולם. עד רמת תיבת נוח. זה הקצה. אחרי המבול, אפילו זה לא. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה, באמת, נאמר את זה אחרת, אחרי המבול, הסמכות של האדם ירדה בהרבה. החשיבות, הגודל של האדם, הצטמצם מאוד. הוא כבר לא יכול להגיע להשחתה של העולם עד כדי כך. זה גם הסיבה שאנחנו עוד מעט נגיע לשם גם, אני מקווה מאוד, אולי, להיתר אכילת בשר של אחרי המבול. כי האדם ירד מאוד מהמדרגה שלו. זאת אומרת, אם יש ירידות אצל האדם הראשון, ואחרי זה יש קצת שנים שיורדות ירדות, מבול זה היה נקודת מפנה. זאת אומרת, האדם קרס. הוא כבר, זאת אומרת, לא רק שהוא לא מנהיג את העולם, אלא הוא משחית את העולם, הוא השחית את הארץ.
לפני המבול.
אחרי המבול.
ואז אחרי המבול האדם הוא דגם מוקטן. והברית בעצם אומרת, אני לא אתן לך להגיע לשם.
אבל הוא לקח את המובחר מבין הדור הקודם.
כן.
כדי שימשיך את העולם. לא יכול להיות שזה פחות טוב מהדור הקודם, הדור הקודם מושחת ולכן.
לא פחות טוב, אלא פחות כוחני, פחות כוח יש לו, פחות עוצמה. זאת אומרת, מכאן ואילך, האדם הוא הרבה פחות, כאילו, מוביל את העולם מאשר אחר כך. ראינו הפוך? מה ראינו הפוך? ספרי לי. למה זה הפוך? זה לא הפוך. זה בוודאי שהאדם משפיע על העולם. השאלה זה עד כמה יש לך סמכות. עד המבול הייתה אפשרות, שאכן פה קרתה, שהאדם יכול להרוס את העולם עד רמה של תיבת נוח. הוא צמצם את כל הבריאה כאילו לדוח תיבת נוח, כל השאר הוא שמד. משם ואילך יותר אין השמדה. והרב באמת מסביר, אם כבר באמת הגענו לשם, אז אולי כן נפתח את זה, הרב אומר שזה שיש היתר לאדם לאכול בשר דווקא אחרי המבול, זה כדי לבדל את האדם מהחי. כבר היה בלבול, זה היה נראה ממש דומה. אחרי המבול כבר לא הייתה שום מעלה לאדם על חי, והשם היה צריך לבדל אותם את האדם מהחי, כדי שאני אשים לב שאני מעליו. אז הוא הרשה לי לאכול בשר חי. דרך אגב, אומר הרב, שאם האנושות לא תעלה אל מדרגתה המקורית, ולא נאכל בשר חי, בשר הכוונה, כאילו בשר בהמה וחיה, זה עלול להיות להביא את האדם להשחתה נוספת. זאת אומרת, אם אתה לא תאכל בשר חי, אתה לא תבין את ההבדל שבינך לבין החי. ואומר הרב, מי שלא יאכל בשר חי, מכיוון שיש לאדם כוחות רשע בתוכו, כמו בעתיה מה שאומר, האדם יכול בטעות להגיע בסוף לאכילת בשר אדם. לכן כדי שהאדם לא יגיע לשם, התורה התירה לו לאכול בשר חי. רק אחרי המבול. עד המבול אסור לאכול בשר חי. כי עד המבול זה לא היה בכלל אופציה. זה היה ברור לגמרי שאדם וחי שני עולמות. אחרי המבול הפער הצטמצם מאוד, קטן מאוד. וכדי עדיין לקיים את הפער הזה, את ההבדל הזה, היה צריך כאילו להראות, להבדיל, להדגיש שאתה שולט בחי. איך אתה יודע איך הכי שולטים? אתה אוכל את החי אפילו. אתה יכול לאכול אותו. עם כל מיני מחאות, מצחים דם אסור לאכול, כיסוי הדם, כל מיני סיפורים, שליטה. כן.
כאילו, אם הבנתי נכון, אז בגלל שההבדל שתשש, אז אתה צריך לאכול את החי, אבל משהו שהוא הקודם זה שבגלל שהאדם פתאום נהיה במדרגה, לפני זה האדם והחי הוא באותו מדרגה, כי כולם חיו בחסד של השם, ואחרי המבול, אז האדם כבר לא חי בחסד, לא חי בדין, ולכן הוא עלה במדרגת החי, ולכן מותר.
כן.
הפוך, זה קדם לזה.
כן, אז או שיש מחלוקת בין הרב לבין השפת אמת, יכול להיות, הרב קוק לבין השפת אמת, או שיש שני היבטים של אותו עניין. אני צריך לראות את זה בפנים כדי לדעת. מה נעשה? לא זכיתי כמוך לשמוע את השפת אמת, חבל. הייתי ברוך השם בחתונה, זה גם חשוב. עוד בוגרת, ברוך השם, חזר, כן. חבל.
זה שמשל כאילו, זה שעובדים בצעה, זה בעצם...
בדיעבד כאילו
בעקבות המדע. נכון, זה לא כאילו, זה ממש ככה.
גם בגלל שהרבה מהתורה זה מצוות שקשורות לקורבנות, וכל בית המקדש שכאילו מלא אכילת בשר.
קורבן זה משהו אחר, את צודקת שאכילת בשר היא דבר שהותר רק אחרי המבול. זאת אומרת, עד המבול אין אכילת בשר. אדם הראשון לא אכל בשר. להקריב קורבן עולה היה אפשר, אבל לא קורבן שלמים. זאת אומרת, אי אפשר היה לאכול בשר חי, כי מה זה קשור? כי למה שאתה אוכל בשר חי? אתה סתם כאילו לוקח חיים פה. אחרי המבול, כדי שתהיה עדיין הבחנה בין האדם לבין החי, התורה התירה לאכול בשר בהמה וחיה.
קורבן שלמים זה דיעבד?
זה לא נקרא דיעבד, זה לכתחילה אחרי המבול. הרב אומר שיש כזה אידיאל בזמן הנכון. אבל ברגע שאתה מוסרי, לפני שהעולם הגיע לדרגה, אתה יכול להגיע לעיוותים מוסריים.
אבל זה כן באיזשהו מקום
בדיעבד. תראי, אני חושב שאתם צריכים לגאול מושגים קצת. בדיעבד, בארמית, זה שנעשה. שכבר נעשה, לדוגמה. אסור לבשל, נניח, אורז, שרוצים לאכול אותו עם חלב, אצל אשכנזים, אסור לבשל אותו בסיר בשרי, בסדר? אבל בדיעבד, אם הוא כבר בושל בסיר, אז יש דין כזה או אחר. בדיעבד הכוונה שכבר בושל. עכשיו, אחרי שכבר בושל, אתה בא לרב שואל אותו, אז מה דין האורז המבושל הזה? לכתחילה הוא היה אומר לי, אל תבשל אותו בסיר הזה. בדיעבד שכבר בושל, יש לו דין כזה וכזה. בדיעבד זה לא שאתה דחק. זה שכבר קרה הדבר, כבר בישלת, כבר עשית, האם זה מותר באכילה או לא. או אסור לטלטל מוקצה בשבת, או אסור לעשות מלאכה ברבנן בשבת. אבל בדיעבד, אם כבר עשית מלאכה בשבת, האם החפץ שבו עשית את המלאכה הוא נאסר בהנאה בשבת? התשובה היא לא. אז אם זה כן מותר? לא, זה לא מותר לעשות. בדיעבד הכוונה זה מה הדין החפץ אחרי שנעשתה בו כבר העבירה. כאן זה לא בדיוק בדיעבד. זה לכתחילה בשעה, בדור אחר. אחרי שהגענו לדור של אחרי המבול, יש שם חיה חדשה. נניח, עכשיו את כותבת, אני אומרת לך, נכון, את בקצת שלך? רואים את. זה בדיעבד, כי בשבת זה אסור להחזיק את אימא. תשובה זה לא בדיעבד, נכון? כי עכשיו לא שבת פשוט, נכון? אז בזמן שהוא לא שבת, לכתחילה מותר להחזיק את ביד, בלי שום בעיה. אז זה לא בדיעבד, אלא זה בדור אחר, במציאות אחרת, שם מותר לאכול בשר. למה מותר לאכול בשר? אז הרב מסביר, כדי עדיין להבדיל שבין האדם לבין החי, שלא יהיה מצב שאנחנו בטעות חושבים שהאדם הוא חי מתורבת. כן. אני מבין שהשיעור בעצם מסתיים. רבות מחשבות בלב איש. יש טוב, מצוין. אז חז"ל אומרים שני הסברים ששניהם ירגיעו אותך. אחד זה משעה שהוא ננער מתוך מאי אמו, מהלידה. באמת בשורש האדם הוא ישר, אבל משעה שהוא נכנס לתוך גוף בעולם הזה יש בו גם רע, יש בו גם תערובת. זאת אומרת, הרוע שיש באדם הוא לא בשורש שלו, אלא ב... מפגש בין הנשמה והגוף, נוצר כבר איזשהו נטייה לרע. גם נטייה לטוב, וגם רע. הסבר שני בחז"ל, מהבר מצווה. מנעוריו הכוונה משעה שהוא נער. זאת אומרת, כאילו כל עוד הילד קטן, אין בו יצר רע, משעה שהוא גדל, יש בו גם יצר רע. הסבר שני. בכל אופן, גם זה וגם זה, אומרים, הרוע שבאדם נכנס אחרי שהטוב נמצא בו כבר. זאת אומרת, הטוב נמצא עוד מיצירת הוולד, 9 חודשים קודם על ידי. הרוע נוצר בשלב יותר מאוחר. אבל אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שיש כוחות חיים שיכולים להביא לרע. ולכן אני מראש מנטרל אותם.
אבל אנחנו עוד לא הגענו לשם, אז תכף אולי נגיע, בעזרת השם. אם ירצה השם, קודם כל ישמע את חינתנו. אז בשלב הראשון אנחנו אומרים, ויעשה ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה, הוא בנה את התיבה והכל. אחרי זה פרק ז' מתחיל, עליית שני מתחילה, שבוע לפני, זאת אומרת אחרי כ-120 שנה. כאילו עליית ראשון, שכמה פסוקים, היא ערכה 120 שנה. נוח עושה, עושה תיבה, אוסף את החיות, אוסף את הצמחים וכולי, הכל בסדר. ואומר שלנוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. ואז אומר לו, על הבמה טהורה, כי צריכים להביא קורבן אחר כך וכולי. נכון, נכון, נכון. לכאן ולכאן. כי עוד שבוע מתחיל המבול. אוקיי, איך מגיב נוח? תחשבו רגע שנוח יודע שעוד שבוע מתחיל המבול. מה הוא עושה? מה כתוב? עזבו איך לתיאוריות. לא פה. ויעס נוח, תודה רבה. ויעס נוח ככל אשר ציווה הוא השם. זה פסוק ה'. שם, נוח שוב מגיב באותה מתכונת. סליחה. יש ציווי, אז נוח עושה. הוא עושה מה שציוו אותו. וזה בסדר גמור. ואז התחיל, אחרי שבוע, מתחיל מים. מתחיל גשם. ואז, במה שאמרת, נראה בשירה יפה מאוד. הרבה. ויבוא נוח ובנה ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול, אומר רש"י. סליחה. אומר רש"י, מפני מי המבול, רק שנייה. לא, לא, לא. סליחה. אחרי זה באי שתיים שני בעל נוח וכו'. כאשר ציווה אלוקים את נוח. נו נו נו. סליחה, יופי. אומר רש"י בפסוק ח' אף נוח מקטני המנעיה. מאמין ואינו מאמין שבא מבול. והרבה שוב ככה משבדים את נוח שהוא היה מקטני המנה. אבל זה לא הכוונה כאן, הכוונה היא הוא לא האמין שבא מבול. הוא האמין בקדוש ברוך הוא כמובן. הוא לא האמין שיבוא מבול, הוא האמין שלא יכול להיות שהשם יביא מבול על הארץ. הרי השם ברא את הארץ, ברא את העולם. למה שהשם ישחית? אז נוח לא האמין, או מאמין ואינו מאמין, אומר רש"י, שיבוא מבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. זאת אומרת, נוח מחכה עד הרגע האחרון. כי הוא לא האמין שיבוא מבול. האמין ולא האמין. ואז הוא נכנס, ויש מבול, אני ממש אקצר. כולם באמת נכנסים לתיבה, ובסוף עליית שני, ויסגור השם בעדו. ואז הופכים לבול 40 יום, אחרי זה יש עוד 150 יום, ויגנו המים, 50 ומעט יום, זאת אומרת, זה יחיד לך גם אתם זוכות? יודיין חשבן. דן חשבן זה יום חשוב מאוד. נקרא. יפה. הנה עוד פרגון שאפשר לאח, למה לא? בחודש השני, ב-17 יום לחודש, זה י"ז במר חשבן, שם התחיל המבול. עכשיו חידה ממש למתקדמות בלבד. מה קרה עוד בתאריך הזה בי"ז במר חשבן? אח שהורי נולד, נכון, יפה מאוד, זה חשוב מאוד, אפשר...
יש לי חברות בתאריך.
בתאריך הזה, עוד משהו, חוץ מ...
הוא היה בלי השנייה, אני יודעת פה. מה, כתוב בתנ"ך הזה?
לא. כתוב בדברי ימי עם ישראל, בדור האחרון, בדורות האחרונים. מה? חייבת לדעת.
זה אמונה נמצא לכאן ה...
לא, 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 הפעם זה לא רב. זה היה יום חגיגי מאוד. אני אתחיל רק לומר שהיום שבו התחיל המבול לרדת בעולם זה יום של שפע, אבל שפע בלי גבולות. יש, ברוך השם, זכינו בדור האחרון ליום של שפע בתיקון. אתם צריכות לברר מה קרה בי"ז במר חשוון. אני חושב דרך אגב שיש מקום לחגוג את זה, זה לא סתם. מה אותם?
ההסברה ברור שכ"ט בנובמבר.
מתחמם מאוד או לא? הצהרת בלפור, יפה מאוד. יום הצהרת בלפור הוא י"ז בחשוון. זה יום חשוב. זה יום שבו, ומכאן באמת ראיה שכשיש בעולם שפע, כאשר יש כלים מתאימים, השפע הזה הוא לטובה. השפע הזה הוא של תיקון.
זה שפע שהוא עם גבול?
בוודאי. העולם נתקן, זה חלק מתוך תיקון העולם. שזה שיהיה לעם ישראל מדינה משלו, זה תיקון העולם. זה חלק, זה אבן דרך לתיקון העולם. את אומרת, למה ABR לא קרה ביוזן מחשבן? זה לא קושייה, רק אמרתי לכם שקרה עוד משהו ביוזן מחשבן. זה זכותי. כן.
החודש השני זה לא
אמור להיות חודש שיהיה? את צודקת, באמת שואלים. ועונים חז"ל, עד יציאת מצרים, החודש הראשון היה תשרי. מיציאת מצרים, יש לך חודש ראשון מצרים.
ועוד שאלה, למה הצהרת בלפור זה דבר טוב? כי...
אני אשתדל מאוד, אני אשתדל מאוד 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 לשכנע. קודם כל, זה היה הצהרה מאוד חשובה.
כן, אבל...
והרב נותן פרגון מאוד גדול ללורד בלפור, שהצליח באמת לאסוף את העולם הנאור, נקרא לזה, להכרה בזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. דבר מדהים. אני אענה תשובה קצרה, ויש עד הרבה מאוד עריכות. חלק מהגלות, זה שהיא בלי זמן, הקדוש ברוך הוא בכוונה השביע את עם ישראל ואת אומות העולם, שלא תהיה יציאה מהגלות אם לא תהיה הרמוניה עם העמים, זאת אומרת, שאסור למרוד באומות. אחד הדברים זה שאסור לעלות כחומה, שאסור לעלות נגד רצון האומות. הסכמת האומות היא אבן דרך משמעותית קריטית בשיבת ישראל. לארץ. לכן זה דבר מאוד חשוב שאנחנו לא משועבדים כאילו, יש שיהיה דעת קהל, אלא הקדוש ברוך הוא רצה, כיוון שעם ישראל אמור להיות אור לגויים, הוא רצה שתהיה כאן הרמוניה, שתהיה איזשהו סוג של לגיטימציה או הסכמה, ולא תהיה מרידה.
אז למה החרדים עדיין חושבים שזה ידעי?
זה לא הנושא לעכשיו, ויהיה לרב שם, נדון בזה, ושוב בעניין נמונה, בלי לדבר בהרחבה. בקיצור זה גובר גובר גובר, עוד 150 יום כמו שאמרנו, ויזכור אלוקים את נוח. אני ממש מדלג, כי אשתי גם ביקשה ממני שאני אסיים מוקדם, כי יש לכם טיול מחר. ואחרי זה לאט לאט פסקו המים, והם גמרו לגבר, ולאט לאט המפלס יורד יורד יורד. בחודש השביעי ב-17 יום לחודש, מתי זה יוצא? החודש השביעי. ב-17 יום לחודש. החודש השביעי, 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 השביעי. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. אני יודע, זה כבר שעה שבאמת לא יפה לעשות לכם לצאת בחשבון. החודש השביעי, מי תשרי, ודאי, איך שלא תראי את זה, הוא יוצא ניסן. לא יעזור כלום. אז בי"ז בניסן, לאט לאט, התיבה נחה על הרי הררת. דרך אגב, יש, אני לא עכשיו, לא דן אם זה מעניין אותנו, עד כמה זה חשוב או לא. יש ממצאים בפסקות הערים, בהרי הררת ובכלל בעולם, שיש שם מאובנים שיצורים ימיים בראשי הערים. מכאן ראיה שהיה זמן בעולם שראשי הערים האלה כוסו במים, אחרי זה לא... אין סיכוי שהיה שם פתאום דג, מובן של דג, בראש הער למעלה, איך הוא טיפס על שם? שלם, כאילו. ומת בלעדיו, איכשהו. יונה למי הדגה, הקיא אותו על הער.
אז הם... מאובנים זה לא בערבת
הערב. טוב, 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 טוב. אמרתי, לא מזה נחיה. אבל בתור קוריוז, נדע שגם בהקשרים האלה יש כל מיני כאילו קושיות בעולם. אחת הקושיות זה איך יכול להיות. יש גם דרך אגב, אומרים ככה, שאני לא כל כך מבין בזה, אבל אומרים שמצאו שרידים של תיבת נוח על הרי הררת. שיש שם מאובן של כלי שהיה מעץ עם שכבה של ברזל מתכת שכנראה איכשהו כאילו קשרה את הקרשים. וזה במידות מעניינות מאוד. האורך הוא 300 אמה, 150 מטר. שוב, לא מזה אנחנו חיים.
איפה זה הרי הררת?
בטורקיה.
מה?
הטורקים עשו משהו משהו טוב בחיים. מה את אומרת? ביחד, כל המדרשה. בדרך לאומן, בוא נעצור שם. כן. כי השם ברא את העולם באיזשהו זמן. אז אמרתי, מהר סיני, מסתירת יציאת מצרים, יש שני חידושים. א', ראש החודשים הוא ניסן, ולא תשרה. ב', קידוש החודש הוא עלם ישראל. לכן, היה פקדי ירח, ראו ירח, אמרו, יאללה. ועוד הלכו הלוך וחסור, עד החודש העשירי, בעשירי באחד החודש נראו ראשי הערים. מתי נראו ראשי הערים? יופי. החודש העשירי גם אומר, זה חודש, לא אב, תמוז. חודש העשירי הוא חודש תמוז, באלף ותמוז נראו ראשי הערים. ואז אחרי עוד 40 יום, מתי זה יוצא? שמה כתוב? שזה סיוון? כי זה, נכון, כי הוא סופר את זה מחשוון. לא, זה התחיל בחשוון, המבול, ואז הוא סופר את השביעי ואת העשירי וכל אלה על פי חשוון. זה שיטה אחרת, נכון. את השביעי הוא סופר, השביעי לחשוון. למה את אומרת ככה? כן, ואם תאמר, הוא אומר, הוא אלול, והעשירי לכסלו, לא אומר, אם תאמר את זה.
לא, אז במקום אחר הוא מוכיח ש... כאילו, אחד החודשים שם, כולנו חושבים שזה אחד של כסלו.
כן, טוב, 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 נכון. באמת, יש פה... יש שאלות שונות, האמת היא שיש בהרבה מאוד פסוקים שקשורים בחומן בית המקדש, יש מושג שנקרא בלבול חשבונות. שחלק מתוך הבלגן היה שגם החשבון מבולבל, כאילו. גם התאריכים פתאום זה זאת אומרת, תת ב... תמוז, זין באב, כל מיני עניינים אחרים, שיש משהו בבלבול הזה שהוא בלבל את הכל. שורה התחתונה, אחרי עוד 40 יום, נוח שולח את העורב, העורב חוזר, שולח את היונה, היונה לא חוזרת, חוזרת אחר כך עם עלי זית, הכל מצוין, ברוך השם, הוא יודע שכבר קלו המים מעל הארץ, ועוד שלטים אחרים, הוא שולח עוד פעם ולא חוזרת, ואז בראשון באחד החודש חרבו המים מעל הארץ. כאן אני לא זוכר אם הוא אומר את זה או לא, אבל בראשון, באלף בתשרי, בראשון לחודש באחד החודש, שם בעצם אנחנו יודעים שברוך השם, נוח יוצא מהטבעה, לא אז אלא בעוד חודש, בחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ בקו זין, במר חשבן. לפי החשבון הזה, כן, זאת אומרת לפי רבי אלעזר ותשרי וכו', ואז בי' זין, מה שאומר שזה היה בשבעה ועשרים, זה התוכן השני בי' זין, אלו אחרי עשר יום שבן, שהחמה יקרה, בקיצור היה פה שנה שלמה, כולל עוד 11 יום של הלבנה, מי' זין מר חשבן עד כ' זין ומר חשבן בשנה הבאה, כל הסירה של המבול, ואז נוח יוצא. אני רוצה לאתגר אתכם רגע, בסדר? שימו לבקשה לציווי שהשם מצווה את נוח ביציאה מהטבעה והיישום של זה. רק נזכיר שבכניסה לטבעה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, ובתה אל הטבעה, זה בפסוק, בפרק ו' פסוק י"ח, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. הבחנתם, נכון בסדר? אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. זה בהפרדה, נכון? ביציאה, זה צלם הטבע, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. מה הציווי? לחזור חזרה, יפה, לחזור חזרה לזוגות, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך. איך הם יצאו בפועל מהטבע? אני שאלתי. מה זה אומר? ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. איך נוח יצא?
כמו שהוא נכנס.
אבל השם אמר לו, צא אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. הוא לא הקשיב. הופה. השאלה שלי זה למה נוח לא הקשיב? שאלה מעניינת, נכון? למה נוח היה צנוע יותר מהקדוש ברוך הוא, כאילו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו, עכשיו תחזרו חזרה מסע משפחתי, ונוח לא יוצא ככה. הוא יוצא, הוא ובנה ואשתו שבנה איתו. הציווי היה לצאת, אתה ואשתך, ובניך ומשה בניך איתך. זאת אומרת, כל אחד עם אשתו. והוא יוצא בהפרדה מלאה. השאלה שלי, אחרי שאנחנו באמת רואים את זה, למה? למה נוח עדיין נהג בהפרדה? אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזור חזרה, זה נגמר. אני לא עונה שאלות כאלה עכשיו. ואז מופיע, אחרי שבאמת נוח יוצא מהטבעה, והקדוש ברוך הוא מברך אותו, נקרא רק את ה... זאת אומרת, יש להם מזבח שהוא מקריא מהפעמה הטהורה, והקדוש ברוך הוא מריח וכו'. ואומר השם מליבו, להוסיף כאן עוד את האדמה בעבור האדם, כמו שאתם קראתם בצדק, כי יצר לב האדם רע מנעורה, ולהוסיף עוד להקות וכו' וכו', ואז יהיה... זרע וקציר וכל רחום וקל ידחוף ויום ולילה לא ישבוטו ולוקים את נוח פרו ורבו, שזה די חזרה על פרשת בראשית, זכות, נכון? שהוא כאילו עוד פעם מצווה את נוח בברכת אדם הראשון. ואז מגיע קטע מאוד יפה, אחרי שיש באמת הבחנה של עונות השנה, זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, אז יש ברית. הברית היא בחמישי. שם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להקים ברית לקיום העולם. מה הברית? הברית היא שאני לא אביא אותו מבול, בסדר גמור, שלא יהיה אותו מבול יותר, ואות הברית, הסימן לברית, זה הקשת בענן. ועוד שאלה, שאני אשמח לקבל תשובה על זה עכשיו, אם יותר לי, זה הסימן לברית זה הקשת, נכון? עכשיו כולנו יודעים, שעל פי ההלכה קשת היא סימן רע לעולם, בגלל זה. זאת אומרת, זה שיש סימן לברית, זה הקשת בענן. כשאתם רואים את הקשת בענן, והיה בעיני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה וכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול, לשחרר כל מסע, והייתה קשת בענן, וראיתיה לזכור בתעולה ודורקים ונקונה בשחיה וכו'. השאלה היא פשוטה. אם הקשת היא סימן לברית, ובעצם כשיש קשת, זה בעלי ענן אל הארץ, זה כמובן כשאני ארצה כביכול להביא מבול, אז הקשת תזכיר כאילו שלא היה מבול, אז הקשת היא סימן רע, נכון? ולכן על פי ההלכה, כשאדם רואה קשת, לא ראוי, לא נהוג לומר לאדם אחר, הנה תראה קשת. קשת היא סימן לא טוב. רק מה הקטע? הקטע הוא שזה מאוד יפה קשת. כאילו, למה השם בחר ולא כל כך יפה ואסתטי כסימן לדבר לא טוב? מה יש בקשת שהוא כאילו מבטא את, את האירוע, את האות? הרי זה אות למשהו, נכון? אז קשת היא טובה או רעה?
כנראה
שחכמים
לא
אמרו
סתם. אבל יש משהו בקשת, קודם כל זה הניחוד שבין השמש לבין כאילו גשם, שזה שני כוחות נפרדים. וכאילו באיזשהו מקום אני מאמינה ש... כאילו בסוף הברית זה דבר טוב, אבל יש כוח, הוא בסוף לא הכיר את העולם.
את אומרת בקטנה את הדברים האלה, אבל זה חשוב, שנייה אחת, אני אקרא אותך רגע. את אומרת, הקשת היא חיבור שבין גשם ושמש. זה לא משהו בקטנה, זה חשוב מאוד. בעצם הקשת... זה נקרא מבול. הרי מה היה אחרי המבול? היה הבחנות, גבולות. יש קיץ, יש חורף, יש יום, יש לילה, יש גשם, יש שמש, יש זרע וקציר, קור וחום. יש גבולות בעולם. מבול בעצם בלבל. זה היה חדירה שבין תחומים. המים הציפו את הארץ. הגשם ירד יום ולילה, ולא היה אור שמש. היה חדירה. הקשת היא בדיוק הסימן למבול. אמנם זה יפה, בסדר גמור שזה יפה, אבל זה אות הברית מכיוון שהקשת זה בעצם מבול בקטן. זה שיש בעולם היום גשם ויום שמש, זה מוזר. כי גשם אמור לבוא בזמן שיש עננים, לא כשיש שמש.
אבל אפשר ליצור קשר מכל שתי דברים שחופים.
ממיצה, נכון, נכון. אז פה מדובר על, זאת אומרת, קשת שהיא באמת בענן, שהיא לא בממטרות, צדקת. גם נחבועות סבון יש שם קשת. כן, אז לא על זה מדובר. מדובר על תופעת טבע שמאפיינת בלבול. הקשת היא סימן רע, כי זה בעצם ערבוב. אמור להיות בקיץ חם ובחורף קר. אמור להיות בגשם שאין שמש ובשמש אין גשם. זה שיש כזה בלבול, זה דבר משונה. אני חייב לומר לכם, בזהירות קטנה, שבשבוע שעבר, כשהיה גשם בשבועיים, כשהיה כך גשם בתוך סוכות, זה היה קטע מוזר. זה היה באמת מוזר, לא רק כי הסוכות ככה וזה וזה, אלא זה היה ימים חמים. שלא מתאים לי גשם, אז יש מונסונים בהודו, אפשר כאילו בדרך לטיול הרת, לעבור גם במונסונים של הודו. אבל בארץ הקודש זה לא אמור לקרות, זה אמור להיות משהו שהוא הרבה יותר מסודר, הרבה יותר מוגבל כזה, כאילו גבולי. זה שיש בלבול, זה לא סימן טוב. אנחנו צריכים שבאמת שיהיה בכל עונה את הזה שלה. דרך אגב, חזל אומרים שיש, לכל עונה יש חודשיים. דוגמה עכשיו, נחמי את התרף תשרה ועד תרף כסלב, זה בעצם תקופת הזר, זרע. אחרי זה חורף עד לט"ו בשבט, ואחרי זה קור עד לט"ו בניסן. ואחרי זה קציר, ואחרי זה קיץ, ואחרי זה חום. אז זה שיש גבולות, זה מאפשר לאדם לפעול בצורה יותר מסודרת, מאורגנת. לכן זה שיש ברית אחרי המבול, זה בדיוק לסדר את העולם בצורה שתהיה יותר מובנית, פחות כאילו פולשנית. כיוון שהזמן מאוד קצר עד לא קיים יותר. רק נאמר שבסוף הסיפור הזה באמת נוח שותה מים משתכר. גם זה באמת, אגב, זה ממש כאילו שאלה מעניינת. שני אנשים, זאת אומרת נוח ולוט, לוט בעוד שבועיים, חושבים שהעולם נחרב, זאת אומרת אם ככה נשתה יין. זאת אומרת, נוח כאן יודע שהעולם נחרב, והוא יוצא ושותה יין, ולוט חושב בסדום שהעולם נחרב, ושותה יין. וגם פה וגם פה, יש איזשהו גילוי עריות מוזר כזה. גם אצל נוח וגם אצל לוט. כשאצל לוט זה כאילו גילוי עריות ממש. עם שתי בנותיו, עם שני עמים שנוצרים משם, גם המשיח נכנס לתוך החשבון הזה. זאת אומרת, יש משהו כנראה, בהרגשה שהעולם נחרב, שמיד שואבת את האדם ליין. מוזר, לא? כאילו, אתה באבל, מה הקשר ליין בכלל?
לשכוח.
אז כאילו, אתה עכשיו אחרי המבול, הקרבת קורבן, קיבלת ברית, הבטחה שלא יהיה מבול יותר. זה מה שיש לך לעשות, כאילו, אין עוד איזה משימה קודמת לפני שאתה משתכר לנו פתאום בין הידיים. זה? אבל למה? למה? דווקא עכשיו, בתוך המבול, נניח בתיבה עצמה, הייתי מבין. ועכשיו הוא משתכר פתאום?
כן, כי זה נגמר.
נגמר. זה לא קצת מוזר לך אבל? קצת מוזר, כן? מה, שעכשיו כאילו זה פריקת מתח? טוב.
לא יודעת.
טוב, אני, לי אין בעיה, אני רק שאלתי.
ולמה זה לא
מתקשר. אחר כך יש לנו את הרשימה של בני נוח ותולדותם.
רגע, אין תשובה? לנו זה כן מוזר.
מוזר לך? דברי עם הילד, כי לה זה לא מוזר בכלל. נחשוב גם על זה רגע. כן, פחות מוזר, כאילו. כן, כן. ואז יש שם רשימה שלמה של עמים שבעצם נפוצו מנוח אחר המבול. 70 אומות, כמו שאנחנו ראינו גם בכנעזינו, יצר גבולות עמים למספר בני ישראל, זאת אומרת, יש פה 70 אומות, שבעצם נפרדות מנוח אחרי המבול. בין השאר, כדאי לשים לב, שגם בין השאר, יש שם פלישתים שנוצרים שם איזה משהו, את זוכרות אותם? יש שם פטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. זה הסיפור שם, אומר רש"י, שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם ביניהם, ויצאו מהם פלישתים. זאת אומרת, בעצם פלישתים הם לא עם. זאת אומרת, הם לא עם גנטי, כאילו. הם איזושהי מוטציה של שני עמים שעשו, כאילו, גילוי הרעיון ביניהם. עשו ביניהם איזשהו סוג של, כאילו, בלבול כזה. יצאו משם פלישתים. וחז"ל אומרים שבאמת פלישתים עונים על ההגדרה, ואני אקניהם בלא עם. זאת אומרת, יש איזושהי אומה שאין לה מהות בפני עצמה, אלא כל מהותה זה לאתגר את עם ישראל. הפלישתים, העניין שלהם זה בעצם ליצנות. זה, זאת אומרת, לא בהקשר היום של בידור, אלא לקרוא תיגר על עם ישראל. לכן בכל דור שהייתה מגמה של החזרת ישראל לריבונות בארץ ישראל, הפלישתים תמיד עצרו את הדבר הזה, תמיד. גם ביציאת מצרים, ואחרי בתקופת המלוכה, כמובן, זאת אומרת שאול, ואחרי זה גם בתקופת שיבת ציון, הראשונה והשנייה, תמיד הפלישתים נמצאים שם כאילו על הטרמינל. כשעם ישראל רוצה לחזור לארצו ולהעיר את העולם, הפלישתים עוצרים את זה. זה נקרא לא עם. זאת אומרת, אין להם, זה לא עם שהגיע מאיזה מקום ספציפי שיש לו איזה מדינה שורשית כאילו, והוא נמצא עכשיו באיזשהו יחסים של נניח... עוד פעם?
כמו עם הפלסטיני.
לדוגמה, אם באמת, אם קוראים לעצמם כך, אני לא חושב שאין צאצאים של הפלישתים. אבל זה אופי. האופי הוא, אני מוכן להתאבל כדי שגם אתה תמות. זאת אומרת, יש פה משהו, יש פה איזשהו אתגר שהוא לא שם מדינה שמסוכסכת עם המשרד, כמו נהיה חמלק. חמלק זה עם. זאת אומרת, יש לו גנטיקה, יש לו שורשי, והוא נלחם בישראל בכל מיני סיבות. פלישתים, אין להם גנטיקה. זאת אומרת, הם באו מהפטרוסים והכסלוחים ביחד. זה איזשהו כאילו דוץ כזה. אבל זה לא מה שרציתי לדבר, אנחנו עכשיו רק נסיים. בסוף הסיפור יש לנו בעצם שני דברים. אנחנו צריכים לבחור ביניהם. אחד, דור הפלגה. והשני, זה בעצם ההתחלה של פרשת לך לך כבר. שם מסופר על תרח ועל נחור ועל ארן ועל אברהם שהולכים. אני מדלג על דור הפלגה, אנחנו ממש נדבר עליו בשבת, בסדר? שזה כאילו עוד איזה עניין שמשהו, כאילו רצו כן להתאחד, אבל זה היה התאחדות שבסוף פוצלה. בולבלה, זאת אומרת, היה כאן מבול מנטלי, כאילו, כדי שיהיה אפשר לפלג אותם, להוציא אותם. בכל אופן, יש שם את תרח, שהוא בעצם הדור האחרון לפני אברהם, הדור ה-19, הוא חי 70 שנה והוליד את אברהם, את נחור ואת ארן. נזכור אגב על פרגע, תרח, אברהם, נחור וארן. הם שלושה בנים של תרח. והרן הוליד את לוט. אז יש אברהם, נחור והרן, להרן יש בן בשם לוט, בסדר? והיה מות הרן, אז באמת, אולי אני באמת כנראה, הרשום את זה ברשותכם. פה זה בסדר? ילך טוב. עושים פה סקוטש עם הלוחות. צריכים משקפת בשביל זה, בסדר? אז תנסו לעקוב. יש לנו בעצם את תרח למעלה. תרח פה למעלה. תרח ילד את אברהם, נחור וארן. ארן הוליד גם את לוט בין השאר. ארן מת. למה הוא מת? חזור אומרים למה הוא מת, אבל לא ככה חשוב עכשיו. ואז כתוב ככה. וכך אברהם ונחור להם נשים. הם שני אלה התחתנו עכשיו. עם מי הם התחתנו? שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן. אופה. אז הרן הוליד עוד אחת, נכון? מילכה. אז מילכה...
אחיינית שלו?
היא אחיינית של נחור, בדיוק. נחור התחתן עם מילכה. עכשיו, מילכה היא בת הרן. שהוא היה אבי מילכה ואבי עסקה. זה כאילו אתה
משחרר מידע בכזה שלבים, כאילו. כל נגיד שהרן הוליד בן ושתי בנות, אתה אומר הזה הפוך. הוא הוליד בן אחד לוט. והם לקחו נשים, אשת אברהם שרי, ואשת לוט מלכה, בתרן אבי מלכה ואבי עסקה. זה קצת ככה, נכון? אין בעיה. בסדר גמור. חזר לו, אז פה יש עוד אחת, נכון? עסקה. פה יש עסקה אחת.
למה רק הבנים חשובים, כאילו,
ב... דווקא פה את שואלת את זה? פה אומרים אותם דווקא. הזכירו אותם.
אבל תמיד רואים הבן
ש... זה עוד כלום. יותר מזה. עסקה זאת גברת שאף אחד לא מזכיר אותה אחר כך.
עסקה
זה שרה, לא? אני שמח על הדיוק. אבל עסקה כאן זה שם שמאז בתורה לא מוזכר. בשום שלב הוא לא מוזכר יותר. אומר חזל, לא יכול להיות שיהיה תיאור של התורה של אדם שאין לו שום משמעות אחרת אחר כך. כשמה אמרת לי את זה? אלא חזל אומרים, גם יש עוד חידה.
יש מלא ילדים, אבל
שתור. שנייה, יש עוד חידה. מי זאת שרי? כתוב שמש של אברהם שרי. מי? מאיפה היא הגיעה? מי אבא שלה? מאיפה היא באה בכלל? אומר חזל, שתי קושיות בכרטיס אחד. התשובה היא אחת. מה שאמרתי לי למשילה, יפה מאוד, שעסקה זאת שרי. אותה אחת. עכשיו נעשה חשבון רגע. אני...
המצאה
כאילו. למה המצאה? זאת אומרת, אם זה ככה, אז תגיד, אז דבר איתי עברית, נכון? אברהם ונחור, לקחו נשים, שתי אחיות, את אחיות של לוט, את מלכה, ואת שרי. ואל תבלבל אותי, אתה כאילו אומר לי שאברהם לקח אישה בשם שרי שאין לה שורשים. אין לי מושג מאיפה הוא הגיע. הגיע בטרמפי מאיפשהו. ואתה אומר לי גם שמלכה היא בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. זאת אומרת, אתה אומר גם שהרן הוליד עוד מישהי שאין לה שום ענפים, כאילו. יש לה שורש בלי ענפים. החז"ל אומרים, זאת אומרת, דורשים שעסקה היא שרה. והשאלה היא, לא, השאלה היא, על פי זה, למה התורה הסתירה ממני את זה? זאת אומרת, למה היא לא אמרה לי? הרי יש לי עוד... לפי זה יוצא, את פעם חשבת ששרה היא אחות של לוט? מישהי פעם שמה לב לזה בכלל? שכשאברהם לוקח את לוט איתו, אז לוט הוא לא רק בן אחיו, הוא גם גיס שלו, הוא אח של אשתו. מישהי פעם חשבה על זה בכלל? ששרה זה אחות של לוט? מוזר, נכון, שכאילו, אף אחד לא מזכיר את זה בכלל, גם אין לה שום דיבור איתו בכלל. אם זה אחותו, הייתי כאילו מצפה ליותר לחנך אותו קצת, לדאוג לו, לא יודע,
ליחס
אישי יותר. כאילו כלום, הוא בן אחיו. כל התורה בהמשך, לוט הוא בן אחיו. הכוונה, בן של ארן. ארן זה אח של אברהם, לוט הוא בן אחיו. למה לא אומרים שלוט הוא כיסו? זה אח של אשתו. זאת השאלה, ואני אשלח לשאול את האדמות, כי הפעם אנחנו רוצים, כן, אמרת על זה ואנחנו בזה גם נסיים. למה התורה מסתירה את העובדה שאם שרה זאת עסקה? כמו שאומר רש"י, כמו שחז"ל אומרים, למה התורה הסתירה מאיתנו את השורשים של שרה? ולמה הסתירה מאיתנו את העובדה שהרן ילד שתי בנות, ששתיהן היו נשואות לאחים שלו? מה זה אומר לנו הדבר הזה?
זה שלא ציינו שהוא הוליד שתי בנות, זה
ממש
לא מוזר.
אבל ציינו את זה אחר כך, בסוף כן ציינו את זה.
בסדר, אבל כי לא ציינו בשום מקום עוד בנות שנולדו.
אבל בהמשך כן ציינו, אז אם היו אף פעם לא מציינים, אם היה באמת שתיקה על זה, אז באמת לא הייתה בעיה. אבל התורה כבר כן ציינה. היא כבר אמרה שהוא אבי מלכה ואבי עסקה.
בסדר, אז הם לא ישנו התורה לא תשנה מהנועל שלה. כאילו, אם ציין את הבנים.
אבל היא ציינה את הבנות.
בגלל זה, כדי לעשות את זה בככה, כי מלכתחילה היא לא מציינת את הבנות.
אני שואל, אבל אז למה כן ציינה?
כי העיקר זה
כדי שנדע, כי כבר גם ככה...
מה זה גם ככה? היא לא מציינת? אז אל תצייני.
אולי זה כמו כאילו שמנשה, הבן שלו, לא רצה כי הוא רשע והיא צדיקה.
טוב, את אומרת שגם מנשה, לא מנשה, יונתן בן גרשום בן מנשה, כתוב שם... משה עם נון תלויה, נכון? אז זה את אומרת, נכון? יפה, שיש בחז"ל אומרים שכתוב שאותו יונתן הוא היה בעצם בן משה, כתבו מנשה כדי להסתיר את זה כזה, כי זה לא נעים שהנכד של משה רבנו היה כהן בבית עבודה זרה, שזה פשוט טירוף. אז הסתירו את זה. זאת אומרת, גם פה יש כאן איזה מגמה להסתיר. מה להסתיר? את מה? יפ, ללוט וגם את עסקה לאברהם, בדיוק. זה פעמיים הסתרה. שרה היא כאילו, היא לא קשורה ללוט, את צודקת, בדיוק ככה. ועסקה היא לא קשורה לאברהם.
למה להסתיר את זה?
למה להסתיר את זה? יפה מאוד. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת להסתרה. זאת אומרת, אין ספק שהתורה רצתה, כפי שאכן הצליחה, ברוך השם כאן, שאף אחד לא ישים לב שאברהם לקח אישה שהיא אחיינית שלו. נכון? האם מישהי כאן ידעה ששרה היא אחיינית של אברהם? ידע, כן, אבל זה מאוד, זה כזה מוצפן, נכון? משהו שהוא לא ניכר על התחלה. זה מותר, מותר אחרת, אין בעיה. אסור הפוך, זה נכון, נכון. לומדים את זה איתן? גם, זה נשאר. יש עוד הרבה שכונסו לי שאת בת אחי, בת אחותו. בכל אופן, זה שהתורה הסתירה את זה, זה אחת משתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אברהם לא רצה להצטייר כבעל דם כחול. כי על דרך היה אדם מאוד ערכי. עובדה דרך אגב, שזה דבר מעניין מאוד, את זה אנחנו לא בדיוק קראנו, כן? שהוא לוקח את אברהם בנו, זה ממש מעניין. תקשיבו טוב לפסוק למד א', אתם תצאו מה... אתם פשוט טיפלו על מות עכשיו 21. ויקח תרח, תקשיבו טוב, תרח לוקח, תרח ארוך, הלמעלה, כן? הסבא. את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, לוקח את הבן בית הנכד, זה עד כאן בסדר? ואת שרי קלתו אשת אברהם בנו. שרי היא קלה של תרח, כי היא אשת אברהם בנו. למה הוא אומר את נכדתו? זה חלק מההסתרה. הוא לא סבא שלה, כאילו. אל תקרא לי סבא.
הוא עוזר לאברהם כאילו
לנתק. התורה עוזרת לאברהם לנתק את זה. אז יש פה בעצם את הבן, את הנכד ואת הקלה. כאילו אין קשר בין שרי לבין תרח, למרות שכמו שאת אומרת, היא נכדה שלו. היא הרי בת של ארן, כמו שאמרנו קודם. והם יוצאים מאור כסדים ללכת לארץ כנען. זה ממש מבאס, כי כאילו מישהו כבר עשה את זה לפני אברהם. לפני...
לך לך.
כבר אברהם הלך לארץ כנען. לא? אני לא יודע. הם הולכים מאור כסדים ללכת לארץ כנען. זאת אומרת, הם רוצים... תרח רוצה מאוד להגיע לכנען. למה? ככה, לא יודע, משום מה רוצה ללכת לכנען. הם הולכים עד חרן, שזה חצי דרך, מאור כסדים, שזה למעלה, בעיראק, למעלה, זה עד חרן, שזה למטה בעיראק, והם יושבים שם, והסבא מת בחרן. ואז הם נעצרים שם בחרן, והפסוק הבא, הוא לך לך, שבוע הבא. אז א', תרח הולך כבר לארץ כנען. בית, הוא לא לוקח את הבן, את הנכד ואת הנכדה. הוא לוקח את הבן והנכד והקלה. למה אברהם מסתיר את העובדה ששרה היא בעצם אחיינית שלו? היא בעצם בת של ארן ונכדה של תרח. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אברהם רוצה לברוא אומה שהיא תוכל להיות מודל, או לברוא איזשהו קבוצה, שהיא... היא בעצם תוכל להשפיע על כל העולם. יפה מאוד, בדיוק ככה. אברהם רצה מאוד להימלט מההבנה שהוא מוסרי, כי זה משפחה כזאת פשוט. משפחה עם דם כחול. כי כולם שם הם אנשים ערכיים. אז זה לא חוכמה גדולה. זה שהוא בעל חסד והכל, ברור, כי הוא משהו אחר. אני לא שם. דקה, 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 דקה. אז אברהם רוצה מאוד להסתיר את העובדה שהיא קוראת למשפחה שלו, כדי שלא יהיה איזושהי הרגשה שאף אחד לא יכול באמת להצטרף אליהם, כי הם גבוהים כאלה, הם עצומים כאלה. אז אברהם מסתיר את זה מאוד. אפשרות אחת. הוא התחתן, נכון, עם אחיינית, אבל הוא שינה את שמה. בסדר. כנראה שבסוף, בסוף, בסוף.
אולי באמת היה משהו במשפחה.
האמת היא שמה שאני עכשיו עושה, זה רק פרומו קטן לקראת לך לך. כי בלך לך יהיה מאבק איתנים.
לא בין אברהם לבין הסביבה שלו, בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא, על מי יהיה בגוי הזה, בעם הזה. אברהם אומר, אני רוצה לפתוח את הכל, לפתוח את כל השערים. אז אברהם כאן מנסה לנתק את הגנטיקה הזאת, כדי שאף אחד לא יגיד, אברהם ושרה הם לא דוגמה בשבילי.
כדי לעבוד עלינו.
לא לעבוד, כדי לומר, היא לא באה מתוך המקום הזה. אפשרות שנייה דרך אגב להגיד את זה, זה הפוך. אברהם רצה לנתק את שרה מהשורשים שלה, של העבודה זרה. כי הרי דרך היה עובד עבודה זרה. זה לא היה איזה בן אדם שהוא כאילו מודל עבור עם ישראל. אבל גם הוא נכון. אז כנראה, יפה מאוד, כנראה שהניתוק כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, נכון? שיש איזה ציווי, או ציווי, או זה מין, זאת אומרת, תיאור כזה, שהאדם מתנתק מאביו ואמו ודבק באשתו. מוזר שלא כתוב לגבי האישה שהיא גם כן עושה אותו דבר. יש לכם הסבר למה? כי היא לא. כי היא לא.
ההלכה היא לא מה?
בהלכה אחרי זה היא...
ברשות אביה. בסדר, נכון, שיש לה, יש קבלת סמכות כאילו, אבל היא לא מתנתקת באמת. בינינו, בעולם האמיתי כאילו, וואלה, לא מתנתקת. ככה זה, יש הבדל. אצל הבן בדרך כלל, הוא בונה את, את האישיות שלו לאור הניגודיות להורים. אצל בת, בעולם רגיל, כי הוא לא בעולם הזה עכשיו, אלא בעולם רגיל, בת בונה את עצמה כאיזשהו המשכיות וחיקוי של ההורים. אני אומר שוב, לא בעולם שלנו היום, בעולם רגיל.
פעם הבאים היו הולכות לגור עם המשפחה של הבעל.
נכון. אז חלק מהסיפור הזה, למרות שהיא משנה שם וגיאוגרפיה, מתחת רשות הבעל, למרות כל הסיפור הזה, באמת היא לא עוזבת. אז אברהם מאוד חשוב לו ששרה תהיה אנונימית, או כלפי חוץ, או כלפי פנים, כלפי שרה. ואכן זה קורה, כי עובדה באמת שהרבה מאוד אנשים, ולא רק אתם כאן, הרבה מאוד אנשים לא זוכרים שבאמת שרה היא הייתה בת של ארן. נכון? כמו שקרה לכם עכשיו.
אז הקטע הוא פשוט. אמרתי שיש שתי אפשרות שעולות לי בהסבר הזה. או שאברהם רוצה לבודד כאילו את שרה מהשורשים שלה, כי ארן היה...
אבל
ברור שהוא עושה, כי בשם שלה זה שם אחר. היא לא נקראת עסקה יותר, היא נקראת שרה. שרה
היא.
עוד פעם? חבוד, נמשיך. מה, לא שמעתי, אבל לא אותך ולא אותך.
היא שינתה את השם, וזה מה שמבודד אותה מהמשפחה שלה?
באופן מסוים שינוי השם כן, זה איזשהו סוג של מחיקת זהות, כן. זה לא עד הסוף, זה לא לגמרי, אבל יש פה משהו שהוא כאילו צעד, שאומר, אני הייתי מאוד רוצה, שלא תזכרו אותה כעסקה.
אתה בחר אותה לקחת, כאילו, זאת אומרת, בא לי לקחת מהאון
ספרים, ספר בלי שאף אחד לא תראה
אפילו
שכולם נמצאו. נכון, נו. אז מה השאלה?
כאילו, לא יודעת, אני מערכה את הרב שבא ואומר, עשיתי את זה.
בפרסיה.
כן, ולמרות זאת אני רוצה להגיד לכם אחת, שתיים, שלוש.
יפה, אז כנראה שאברהם רוצה להשיג בדבר הזה איזשהו הישג מסוים. וההישג המסוים הזה זה בעצם בהבנה שכדי ליצור גוי קדוש, כדי ליצור את עם ישראל צריכים באיזשהו אופן להפריד את השורשים משורשי העבודה הזרה שלהם. זה לא פשוט אני מחבר שניהם, נכון, בדיוק. אני אזכיר רק שאחד הדברים שהם כאילו פרדוקסליים בחזל, כתוב מי ייתן טהור מתאמה, לא אחד, אחת הדוגמאות לזה, אברהם מטרח. איך ייתכן שמכהן העבודה זרה יצא אברהם אבינו? זה לא יכול להיות דבר כזה. זה מהפכה. כדי שהמהפכה הזאת אכן תקרה, אברהם מבודד את שרה מהשורשים שלה. גם אותו הוא מבודד ממנה. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא דוד שלה. היא הגיעה משום מקום, כאילו. באתי אליה משום מקום.
נגיד היה, לא יודעת, אידיאל של להתחתן לא יהיו עם ישראל, נגיד, לא יודעת, תיאורטית.
כן.
אז אם בלאמר עכשיו, לא יודעת, רב התחתן עם מישהו יהודי, אז היא לא הגויה, כי אני צריך להתחתן עם הגויים.
כן.
אבל יהודי, אתה, כאילו, ברגע שאתה מתגלה זה עוד יותר גרוע.
כן, אז א', שרה, שרה היא לא יהודיה. גם אברהם לא יהודי.
אבל זה לא שזה אסור, זה לא אסור. פשוט לא רוצה
זה לא אסור, נכון? בדיוק. נכון, בדיוק.
אני רוצה, אמרתי את זה מה של מה, כאילו, מה, הם לא התחתנו כדי לא להגיד,
איזה קטע מעניין זה. איך, איך אצל בנות מיד זה הולך לקטע הסוציאלי כאילו, אבל הם אוהבים, איך נפריד ביניהם, מי מתגעגעת. לא זה הסיפור, הם התחתנו, בסוף הם התחתנו. שאלנו, למה התורה מנסה לטשטש את הזהות שלה? למה לקרוא לה שרי כשהיא בברית קראו לה עסקה.
אבל באמת עסקה.
אבל באמת היא עסקה, בדיוק.
אז זה כאילו שקר.
אז למה לקרוא לה שרי? מי התחיל לקרוא לה שרי פעם ראשונה? מי שינה את שמה? אברהם, למה הוא שינה את שמה?
למה
הוא שינה את שמה? מה בדיוק הקנייה שלו
ברגע שמגלים את זה?
זה לא שמגלים או לא מגלים. התורה רוצה בעצם לומר, אני לא רוצה לקשור יותר מדי את אברהם לנצר שלו, כאילו, לשורש שלו. כי זה, נכון, זה קשור, נקרא לזה, בתכלס זה קשור. בשם זה לא קשור. כי שרה כרגע יש לה שם אחר, שהוא לא רק שם זיהוי, הוא שם, כאילו, מהות. אני אולי קצת עליתי על הנקודה. אני חושב שאתם מרגישות ששם הוא רק עניין ייצוגי פורמלי. שינוי שם זה דבר עמוק. אולי בזה באמת נרוויח עוד דבר אחד ודי. ברוך השם אנחנו בשנים האחרונות קצת פחות באובססיה הזאת, אבל היו שנים, זה היה פשוט משהו נורא. זה היה, נראה לי, פחות או יותר, זה היה משהו כמו 80-20, זאת אומרת, בנות ובנים, זאת אומרת, 80 בנות, 20 בנים, שינוי השם סיטונאי. כאילו, בת אחרה לאוטובוס, היא משנה את שמה. היה גם איזשהו אישיות מסוימת שהיה ממש מאוד, היה חזק בקטע של שינוי שם, שולחים לו שאלה על הלכות שבת, עם שם, הוא אמר, זאת אומרת, צריכים שינוי שם. הוא התברר כלא רב, ממש לא רב. ממש, ממש רחוק מאוד מרב.
אחר כך?
אחר כך. מרבות הימים. הוא ממש, ממש לא רב, הפוך מרב. אדם תמה. ואני חושב שחלק מהסיפור, זה גם קצת ככה, כשזה פוסס, אז דיברנו על זה קצת, כשאדם אומר למישהו לשנות שם, זה שליטה. זה מייצר אצלו שליטה על הדבר הכי אינטימי שלך, על השם שלך. הוא אומר, השם שקראו לך הוא לא השם האמיתי שלך. אני אקבל לך מה השם האמיתי שלך. אז אחרי באמת מעשה זה הרבה יותר ברור כאילו. למה האדם הזה נדבק לשינוי שמות כל הזמן? אז אצלכם אולי בהבנה, זאת אומרת, אז הוא שינה את שמה כאילו. למי כל כך אכפת? בספר היא החינית שלו והיא קנה לבית של הרן והכל. באמת שינוי השם במהותו זה דבר משמעותי מאוד. כאגב, עושים את זה בעניין אנשים, עם ספר תורה, עם פסוקים שאומרים, זה לא משהו שעושים אותו כאילו בקטנה. גם זה, בדיוק. כשהשם עשה, זאת אומרת, כן, אמר להם, יש משהו חדש, יש פה איזה מין לידה חדשה.
כאילו מבחינה מהותית, אז היא לא באמת הייתה כאילו...
בדיוק, אחרי ששינה את שמה, מהותית היא לא החיילים שלו יותר. אבל היסטורית היא החיילים שלו. מהותית היא לא החיילים שלו יותר.
אז זה לא כדי שלא עכשיו הוא, כי באמת הוא לא נותן את
זה עם החיילים. אז זה ההסבר השני שלו, נכון, זה כאילו כאן, זה פרבט. כי הוא בעצם רצה לנתק אותה מהשורשים שלו. ואכן הצליח, גם אצלנו הצליח, וגם אצלה כמובן שהוא הצליח, ברוך השם. כנראה שיש, שהיא הייתה כל כך טובה. בדיוק, אני מתאר את השרה עמנו. נעשה עוד טיול בדרך לטורקיה, נעבור בחברון חייבים. לשרה עמנו. נשאר בבא.
רחל, החיים הם שבוע הבא, רב השם, עם דינמיקה לחברון, לכיוון חברון. מצוין, מצוין.
אז רק נסכם שפרשת נוח היא פרשה של משבר שאין כדוגמתו בעולם, של כמעט החרבה של כל העולם, כמעט, מלבד תיבת נוח. כשכל הסיפור כאן, סביב הדור שהשחית דרכו על הארץ, חייב טהרה כוללת של כל המציאות כולה, גם של האדם, האנושות, וגם של החי, וגם של הצומח, וגם של הדומם. הכל התבלבל. ומאז המבול, הכל עבר בעצם סדר מחדש. סדר של זמנים, עונות השנה, זרע וקציר, קיץ וחורף, חום וקור, סדר של עמים, שיש פה אומות שונות בגבולות שונים, וגם סדר משפחות. ומאז המבול אנחנו עובדים הרבה מאוד על נושא הגבולות. וכשיש פריצת גבולות, אז אפשר להגיע, לצערנו הרב, שוב למעין מבול כמו הקשת. הקשת היא בעצם סוג של, כאילו, פריצה מתודית. לא קרה פה שום דבר עדיין, אבל אומרת לך, עצור רגע, אתה בדרך לקראת פריצת הגבולות. לכן הקשת היא לא סימן ברכה, ולכן כאשר אדם רואה קשת, לא צריך להגיד, הנה קשת. לא אומרים. אתה מברך, מי שרואה רואה, מי שמבין מבין, מי שלא מבין, לא נורא.
ברמז? לא אומרים, לא אומרים, הנה קשת. אפשר לברך בכל רם, אבל זהו. זה היה, זאת אומרת, אי אפשר, לא ראוי לומר, כי זה סימן רע לעולם בעיקרון.
זה לא שזה, כאילו גם גשם, זה דווקא בשפע שלו.
נכון, בדיוק. שפע בלי כלים, בדיוק כך, אורות בלי כלים, זה דבר מסוכן מאוד. זה המשך לשיעור פתיחה שאנחנו צריכים להשלים אותו, שקשור ליחס בין אורות וכלים, שכשאין באמת יחס נכון, אז האורות יכולים להיות לרועץ. אז הגשם שהוא הדבר הכי שפע של העולם, הופך אותה החרבה הכי גדולה של העולם. בזה סיימנו להיום. לילה טוב. בשבת הקודם שנעסוק בדור הפלגה קצת. להתראות.